יהיה שיעור מוקדש לפרועתה של הילדה, הילה. מה את רות? עזרת השם.
עכשיו הניתוחים.
אובה. לכל ילדי ישראל באמת שצריכים רפואה עכשיו. טוב, טוב. וחנן, חנן, 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 חנן. אז נחלק לשניים. נחלק לשניים. ובאמצע ככה קצת, עד אז אתה אביעד ככה תכין איזה רפרטואר כזה. חלק לשני חלקים. חלק הראשון, חלק הראשון, ככה מוצאי חנוכה, זה פרשת ויגש, אני רוצה להיכנס ככה קצת לנקודה, להגיד סיכום, לנקודה שמסכמת קצת את יוסף. כל הפרשות שלנו אנחנו ביוסף. וחז"ל מגיעים למדרש מופלא. בילקוט שמעוני, ילקוט שמעוני בספר תהילים, פרק פ', בפרק הזה כתוב כך, פרק ידוע למנצח, אל שושנים עדות לאסף מזמור. רועי ישראל האזינה, נו, נוהג כצאן יוסף. רועי ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף. יושב הקרובים הופיע. אז על הפסוק הזה, רועי ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף, מסבירים המפרשים במקום, רש"י, המצודות, שיוסף הכוונה היא לשם כללי לעם ישראל. רועי ישראל מקביל לנוהג כצאן. את מי הוא נוהג כצאן? את יוסף. עכשיו זה משונה מאוד. כי יוסף הוא שבט אחד, שניים, אפרים ומנשה. אנחנו נקראים ישראל. אנחנו יכולים להיקרא גם אברהם, יצחק ויעקב על שם השלושה אבות. אנחנו לא יכולים להיקרא לכאורה על שם יוסף כולנו. אבל בפשטות הפסוק, היהודים בכללותם נקראים, כך כתוב בפסוק הזה לנצח, בשם יוסף. וכך מפרשים הפסוקים. ככה המפרשים הפשוטים, הפשטנים במקום, רש"י, מסביר במקום, רועי ישראל, ועם ישראל הנקרא צאן יוסף.
בית יוסף ובית יעקב.
בית יוסף ובית יעקב כנראה, אבל עם ישראל הנקרא צאן יוסף. זו נקודה מאוד מאוד מעניינת. יוסף הוא כנראה הממשיך של יעקב. דן מזכיר כאן את המדרש, שהיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ואש ללא להבה לא יכולה לחבות את הקש, לשרוף את הקש, מכילה, אש ללא להבה לא יכולה לשרוף את הקש, והלהבה זה יוסף, והאש זה יעקב. אז קודם כל מעניין מאוד, יוסף זה שם ישראל, שם כללות ישראל. אלא שהמדרש לומד שם את הפסוק הזה אחרת. המדרש בילקוט שמעוני אומר כך, רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף, יושב הקרובים, הופיע. הופנה. אומר המדרש כך, יוסף, לא רק שישראל נקראים על שם יוסף, אלא שהקדוש ברוך הוא, כך אנחנו מבקשים, כך מסביר המדרש את הפסוק, מבקשים מהקדוש ברוך הוא להתנהג איתנו כמו יוסף. לא פחות. זה עידון, עוד מעט תשמעו את הלשון של המדרש. כלומר, רואה ישראל האזינה. וכך לומד המדרש. למה לא תנהג את צונך כמו יוסף? כלומר, שני פירושים לפסוק. על פי רש"י, עם ישראל נקרא יוסף. ועל פי המדרש, הבקשה היא שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו, ינהל אותנו כמו יוסף. עוד מעט תבין מה העניין כמו יוסף. אומר המדרש, מה זה כמו יוסף? שלושה דברים. יוסף כנס או כינס משנות הסובע לשנות הרעב. אף אנו כנס לנו מחיי העולם הזה לחיי העולם הבא. כנוס לנו. מה הוא כנס? הוא כינס את האוצרות, את התבועה, אז גם אתה תכנוס לנו את כל המצוות, את כל המעשים הטובים, את כל הפעולות שיש מפה מהעולם הזה, לעולם הבא. זה א', ב', מה יוסף קלקל בכף? כלכלה. כל אחד לפי מעשיו, שנאמר ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו, לחם לפי עטף, כל אחד ואחד לפי מעשיו, אף אנו כלכלנו לפי מעשינו. ג' אמר רבי מנחם בשם רבי אבין, מה יוסף גמלוהו אחיו רעה, והוא גמלם טובה, אף אנו גמלנוך רעה. גמול אותנו טובות. תלמד מיוסף. כך ילקוט שמעון. גבלת. כמה כשרוצים, מה?
מי יוסף? ריבונו של עולם או אנחנו?
לא, לא. ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. שהקדוש ברוך הוא יתנהג עם ישראל כיוסף. ככה מדרש מסביר. נוהג כצאן, תנהג את הצאן שלך, אתה רועה של ישראל. כלומר, אתה רואה את עם ישראל, הצון הוא ישראל, נהג את צונך כיוסף, כמו שיוסף נהג אותנו. על איזה פסוק לומדים את הכל? ויחלקל יוסף, ויחלקל יוסף. הפסוק נמצא אצלנו בפרשה. אנחנו משתדלים ביום חמישי לעסוק בשבי, או בשישי ובשבי. אז נתחיל בשבי, יש לכם חומש. בשבי כתוב כך, מיד בהתחלה. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעה. עד כאן יוסף על פי פרעה. בסדר? כמו שאת העגלות הוא שלח על פי פרעה. ועכשיו יוסף יוסף. וזה הפסוק שעליו לומד המדרש את כל מה שאמרנו. ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף. למיתו של דבר הפסוק הזה, אם אתם מסתכלים, חותם את היחס בין יוסף לאחים. מכאן וכמעט עד לסוף הפרשה, לא כמעט, ממש עד הפסוק האחרון לפני סוף הפרשה, זה איך יוסף מתנהג עכשיו עם המצרים במצרים. רעב במצרים, המצרים מבקשים להיכנות לעבדים, איך הם מוכרים את הקרקעות, איך הוא מנהל את הכלכלה מול מצרים. בסדר? זה שביעי. אז הפסוק הזה בעצם חותם, סוגר את העניין של היחס של יוסף לאחיו. אלא שהפסוק הזה לכאורה עוסק במשהו מאוד מאוד טכני. בכלכלה, ויחלקל יוסף, נכון? אם אתה רוצה ללמוד את העניינים הגדולים של יוסף, נו, המקומות שאנחנו מתרגשים זה לא הפסוק הזה. אפילו לא שמים לב אליו כל כך. המקומות שאנחנו מתרגשים זה אני יוסף, אני יוסף אחיכם, נכון? העוד אביחי, אל תעצבו, אל יחר בעיניכם. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. המקום הבא שנתרגש מאוד 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 עם יוסף, זה התחת אלוקים אני, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב, ומשום מה, וזה מעניין מאוד, חזל את כוחו הגדול של יוסף, אני חוזר עוד פעם לשני הפירושים שלמדנו. פירוש א', רשי והמצודות פשט פשוט, עם ישראל נקרא יוסף.
זה לא הבנתי, למה נקרא יוסף?
עוד מעט, אני לא, לאט לאט. פירוש א', עם ישראל נקרא יוסף. יש לו את התכונה הזאת של יוסף, ולומדים את זה מהפסוק ויחלקל יוסף. איך רואים את זה בפסוק בתהילים? כי כתוב נוהג, כצון יוסף. צונו של יוסף זה עם ישראל. עם ישראל נקרא צון יוסף. ועם ישראל זה שמו, על שם יוסף. אז אמרתי, הוא לא רק נקרא על שם שלושת האבות, אלא הוא נקרא על שם יוסף. זה דבר פלא פלאות, הוא לא נקרא על שם ראובן, על שם שמעון. נקרא על שם יוסף. אפילו יהודי זה לא בדיוק יהודה, זה משהו אחר. יוסף כשמו. הם לא נקראים יהודה. יהודה זה שבט. יהודה זה חבל ארץ מסוים.
יהודה זה יהודים אבל.
לא, לא, לא. יהודה זה שם ארץ, אני לא קורא לך יהודה. קורא לך יהודי. יוסף זה שם העם לפי המדרש. דעת, בסדר, הוא נלך לעת. טוב, אז יוסף זה שם עם. זה פלא גדול, דבר ראשון. והדבר השני שנלמד זה שהקדוש ברוך הוא התנהג איתנו כיוסף. ואני בכוונה רוצה ככה לפתוח בזה, ככה קצת, בחלק הראשון, כמו שאמרנו, כמה דברים הם משיחת קודש של הרבי בשיחותיו על יוסף. שיחה מרתקת, שעל חלק ממנה אני, על חלק ממנה אני אדלג, כי היא עוד נקודה שצריך להיכנס אליה, אבל את המכלול אני רוצה לראות. אז א', באמת, הרבי שואל בהתחלה, אם קוראים למישהו בשם מסוים, זה קודם כל משום שהשם הזה מבטא את מהותו של מי שנקרא בשם הזה. כשאני קורא להם יהודים, אז חוץ מיהודה, אני מדבר פה על יהודי, על הודעה, על להודות. עצם השם, הוא מבטא את המהות של העניין. שמה כגרים. אבל מה פירוש שבני ישראל נקראים לדורות בשם יוסף, כמו שרש"י מסביר, מפני שיוסף קלקל אותם במצרים בשנות הרעב. הם נקראים על שם יוסף. עכשיו, מה שהוא קלקל אותם בשנות הרעב זה דבר ודאי חשוב, אבל בסך הכל זה אירוע צדדי. גם יחסית למה שיוסף עשה איתם, כמו שאמרנו לפני רגע. זה לא קשור למהות של עם ישראל. היה רעב, ויוסף קלקל אותם. עכשיו, זה אירוע חשוב, אבל הוא לא האירוע שמבטא את מהותו של העם.
אבל הוא גם החיה אותם על ידי הכלכלה. זה חוכמה גדולה.
בסדר, בסדר, אבל זה לא אירוע שמבטא את מהותו של העם. כשאני קורא שם למישהו, אני רוצה לבטא את המהות. שנית, זה היה תקופה חשובה, קצרה, אבל כנראה שיש בסיפור הזה של הכלכלה שיוסף מחלקל את העם, משהו שנמצא במהות של העם שאותו צריך ללמוד. סוגיה א'.
מחלקל אותם לחם, ולחם בעצם היה תועבה.
יכול להיות, בואו נלך לאט, בואו נלך לאט, בואו. לטובכם, בואו נתחיל. בואו נתחיל, בסדר? אחר כך, בסדר? גם אם נגיד, כמו שאתם רוצים להגיד, שיוסף מפרנס אותם בשנות הרעב, על ידי זה הוא מחיה אותם וכולי, אז כמו שאמרנו, כשאני קורא למשהו בשם, אז אני קורא למשהו על שם העניין ולא על שם הדברים שנובעים מזה שהוא עשה כך. אלא על שם, כמו יהודי, על שם המהות של השם הזה. לכאורה, השם יוסף, גם אם אני רוצה להגיד את העניין שחלקל אותם הוא מהותי, קלקל לחם כמו שאתם מציעים, או כל הדברים האלה, זה לא לכאורה בא לידי ביטוי בשם יוסף. זה בא לידי ביטוי בפעולה, הלחם, אבל הם קראים יוסף.
אבל הלחם הוא לא לחם, אתה מבין מיד שהלחם הוא לא לחם.
קלטתי, אבל קלטתי, אני איתך. קלטתי, זה מסביר לך למה זה נקרא יוסף העם? עוד לא. על זה אנחנו מדברים. בסדר, זו נקודה א', יופי. המדרש הוא בכלל פלא פלאות. המדרש הזה, אתם זוכרים אותו מה שאמרנו לפני שנייה? שלושה דברים. יוסף כנס משנות הסובע לשנות הרעב. כל הדברים הטובים באים ביחד. יוסף כנס זה. הכל שם? פה אנחנו לא מקבלים כלום. יוסף כנס משנות הסובע לשנות הרעב. אנו כנס לנו מחיי העולם הזה לחיי העולם הבא. יוסף קלקל כל אחד לפי מעשיו, אף אנו קלקלנו לפי מעשינו. ורבי מנחם בשם רבי אבין יוסף גמלו אחיו רעה, והוא גמלם טובה, אף אנו גמלנו חרע, גמול אותנו טובות. השאלות הם כמה. בוא עידן, אולי עוד מעט, עוד מעט. שקויח, זה טוב, אבל אחרי זה, אחרי זה. בסדר? זה הרבה. אחרי זה, אחרי זה נעשה לחיים באמצע. בסדר? אז צריך להבין. צריך להבין כאן כמה דברים. אני רוצה בנוסח של השאלות שהרבי שואל בשיחה. קודם כל, לגבי המזון שאסף יוסף בשנות הסובה לצורך שנות הרעב, אז היה צריך את ויקבוץ את כל אוכל 7 שנים ויצבור, נכון? כי אם יוסף לא היה צובר תבועה, והוא לא היה משמר את התבועה, אז התבועה הייתה הולכת לאיבוד, נכון? יופי. אבל אי אפשר לומר לכאורה שהמעשים הטובים שישראל עושים בעולם הזה הולכים לאיבוד. זה לא דומה בכלל. כשאני אומר שהוא כנס, זה כדי שהתבועה לא תלך לאיבוד. אבל בעשה טוב שאדם עושה, שיהודי עושה בעולם הזה, קונה לו פרקליט לעולם הבא וכו', מה זה צבור את המעשים? הם לא הולכים לאיבוד. למה צריך כנס לנו מחיי העולם הזה לחיי העולם הבא? חוץ מזה, הדימוי הוא מאוד משונה. יוסף כינס משנות הסובה לשנות הרעב. אף אתה כנס לנו מהעולם הזה לעולם הבא. זאת אומרת, מה זה שנות הסובה?
העולם הזה.
העולם הזה. ומה זה שנות הרעב? העולם הבא. ואותי לימדו שהעולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. בפרוסדור בדרך כלל מחכים.
מצוות.
אז זה כנראה ההבדל בין מצוות לדברים אחרים. מעניין?
כן. בעולם הזה אתה יכול לצבור. בעולם הבא אתה יכול לצבור.
טוב. ג' גדולתו של יוסף בויחלקל, ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו לחם לפי עטף, הייתה, איך אמר רבי מנחם בשם רבי אבין? בכך שגמל טוב לאחיו למרות שהם גמלו רעה. כלומר, הוא לא נהג בהם לפי מה שהם ולא לפי מה שמעשיהם, נכון? אבל לפני כן במדרש נאמר, כלכל כל אחד לפי מעשיו. אצל יוסף זה בכלל לא לפי מעשיו, אלא לחם לפי הטף, לפי צרכיו. לכאורה, המעשים היו רעים. הוא גם אומר להם, אתם חשבתם עליי רעה? הוא גם אומר, אשר מחרתם אותי מצרימה? בכלל לא דומה. תעזבו את העולם הזה והעולם הבא. שם סוגיה אדירה בפני עצמה, ואלה אני לא יודע אם נצליח להיכנס אחר. אני עוזב רגע את הרישה של המדרש. החלק השני של המדרש. אף אתה כלכלנו לפי מעשינו. זה לגמרי לא לפי יוסף. גמלו אחיו רעה. והוא לא נהג בהם לפי מעשיהם, אלא נהג בהם לפי צורכיהם. אז תגיד את זה במדרש.
לפי מעשינו, אולי תסתכל רק על המעשים הטובים, בלי
הרעי. אולי, אבל זה לא כתוב. כתוב מעשיהם. והדבר האחרון. זה פירי פלאות, אבל זה שבסופו של דבר לכאורה לא משנה את זה שהמעשה מצילי היה רע. אתם הולכים לכיוון מעניין. אולי, אולי. דלת, כשמבקשים מהקדוש ברוך הוא, מה יוסף גמלו אחיו רעה והוא גמלם טובה, אף אנחנו גמלנוך הרעה, גמול אותנו טובות, כשמבקשים מהקדוש ברוך הוא שיתעלם ממעשינו, גמלנוך הרעה, גמול אותנו טובה. למרות שגמלנו חרעה, בוא תתעלם, תמחק לנו את החשבון, תמחק לנו את החוב, גמול אותנו טובה. זה חידוש גדול, נכון? זה חידוש עצום. אנחנו אומרים גמלנו חרעה, גמול אותנו טובה. אבל לכאורה, אם אני אומר כלכלנו לפי מעשינו, קודם שאלתי הרי יוסף לא כלכל לפי המעשים, אבל עכשיו נוקח רק את המדרש. כשהמדרש אומר כלכלנו לפי מעשינו, זה לכאורה בכלל לא צריך השוואה ליוסף, זה א' ב' שאני דורש מכל אחד בעולם. כלכלנו לפי מעשינו, אם אני השקעתי X, אני מבקש תמורה לפי מעשינו. כלומר, אם אתה אומר גמלנו חרעה, אף אתה גמול איתנו טובות, הבנתי את החידוש. זה מהפכה, שנייה, 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 צדיק, שנייה, שנייה, פשוט לא נתרכז, רגע, דקה, 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 דקה. שמה, רגע. בכלל לא, אבל אני רוצה... מה? אין דבר, אין דבר, שנייה, שנייה, בסדר, לאט לאט. אז גמלנוחה, לא יובן, אני אחזור על הכל, מבטיח. גמלנוחה ראה, אף אתה גמול איתנו טובות כמו יוסף. חידוש עצור, מה פתאום אם גמלנוחה ראה, גמול איתנו טובות. אבל אם אני אומר, כלכלנו לפי מעשינו, אז בכלל מה זה חידוש? כלומר, קודם כל, זה אחד סותר את השני. שנית, עזבו אחד סותר את השני. כלכלנו לפי מעשינו, אין בזה שום חידוש, זה דבר פשוט, כלכלנו לפי מעשינו. לא צריך בשביל זה מה יוסף כלכלנו לפי מעשינו. והשאלה שקדמה לזה, זה מה פירוש יוסף כלכלנו לפי מעשינו, יוסף כלכלנו לפי צרוכנו בדיוק, לפי עתיו ולא לפי מעשינו. השאלות הפתיחה האלה הן שאלות פתיחה כלליות מאוד 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 מאוד, ואני רוצה לפתוח אותם ביסוד מאוד מאוד גדול שאני חושב שצריך ללמוד אותו טוב לפני שמתקדמים הלאה. יש מושג שאנחנו מדברים עליו בהרבה שיעורים, שהתורה היא נצחית. וצריך להבין את המושג הזה טוב, לא עומד. אנחנו חוזרים עליו מדי פעם, וצריך להבין את המושג הזה טוב. זה מושג שטבע האדמו"ר הזקן, שהתורה היא נצחית, והתורה היא נצחית. זה מושג שנראה מאוד פשוט, אבל כשחושבים עליו לעומק הוא משנה את כל החיים. כל המושג של לחיות עם הזמן, שאנחנו חוזרים עליו כל שבוע, נובע מהתורה היא נצחית. אני רוצה רגע לנסות ללמוד את המושג הזה. יוצא רגע מיוסף. אני רוצה להתחיל במצוות התורה. כשאני אומר שהתורה היא נצחית, אז זה לא רק שמצוות התורה ניתנו לעולם ולעולמי עולמים, ושבזאת התורה אין לו הפחתה ולא תוספת, כך מנסח הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שמי שאומר שיש בהם מוסיף וגורע וכו' וכו' וכו', זה לא רק זה, זה ודאי, אלא עוד משהו אחד מאוד עמוק. אנחנו אומרים יום יום, ודבריו חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים. אנחנו יודעים שדבר אלוקינו יקום לעולם. למה אנחנו מתכוונים? שלעתיד לבוא יחזרו כל המצוות ויהיה בית מקדש, ואז נבין את כל הקורבנות, ואז נבין את כל ה... זה בלבד. או שאין הפחתה ואין תוספת במצוות. או שאנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי, הרבה הרבה יותר יסודי, וזה מושג התורה היא נצחית, או נצחיות התורה. שדבריו של הקדוש ברוך הוא, שכתובים בתורה, הם עצמם קיימים לעולם ולעד. ודבריו חיים וקיימים לעד. כאן, עכשיו. יש ביטוי ידוע, אצל האדמו"ר הזקן כתוב ש... מי שעוסק בקורבן חטאת, בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. אומר האדמו"ר הזקן, להקריב חטאת יכול רק כהן. לשחוט יכול גם ישראל, אבל להקריב יכול רק כהן. מי שעוסק בקורבן חטאת, כאילו הקריב חטאת גם אם הוא לא כהן. כלומר, העיסוק בקורבן חטאת, או ההבנה את עניין קורבן חטאת, היא רלוונטית לכאן ולהיום, עכשיו, היא רלוונטית לכאן ולהיום, בדיוק כמו שהיא רלוונטית למציאות של מקדש ומזבח. ברור שאנחנו מחכים לגילוי של זה, שזה יופיע בצורה השלימה של ובנה ואיתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והראינו בבניינו, וסמכנו בתיקונו וכו'. אבל זה חי וקיים עכשיו לעולם ולעולמי עולמים. זה שונה לגמרי מהתפיסה הרגילה. אני רוצה שנעשה את המהפכה הזו לרגע בראש. היא מהפכה תפיסתית, שלמה. כשאני אומר שהתורה היא נצחית, אני מתכוון להגיד לא רק שמצוות התורה לא ישתנו, אלא מה שמצוות התורה לא ישתנו לעולם חס ושלום, אתם יודעים למה זה? כיוון שהוא דבר אלוקינו יקום לעולם, וכיוון שדבריו חיים וקיימים לעד, והם מעולם לא השתנו, הם קיימות גם עכשיו, והם עכשיו, עכשיו, עכשיו קיימת המצווה הזאת, היא מושפעת עכשיו, היא משפיעה עכשיו. אתה לא יודע איך בנגלה זה מופיע. אתה הרי לא מקריב עכשיו קורבן. אתה הרי לא בונה עכשיו מקדש. אתה כן בונה עכשיו מקדש, אתה כן מקריב עכשיו חטאת. אנחנו חיים בעולם שבו כאילו יקריב חטאת, זה כמו בישראלית, כאילו. כאילו, יום יבוא ו... זה שתי תפיסות שצריך להבין אותם היטב, היטב, היטב. אני אמרתי יותר מפעם ככה, כשדיברנו, נשתמש רגע בישראלית לא יפה. הטקסט הזה, אתם מכירים את הטקסט, את החומש, הטקסט הזה באמת, זה ספר הספרים, זה טקסט חבל על הזמן, זה משהו, משהו.
Best-seller,
the best of the best. הטקסט הזה הוא 95-5. אני אסביר לכם את הרעיון של 95-5. 95% ממה שכתוב בו, רלוונטי למקסימום 5% מהקוראים, במקסימום 5% מהזמן. זה יופי של נתון לא להיות best seller, אלא best the best מהצד השני, למקסימום קדנציה. עכשיו תעברו על הטקסט ותראו אם צדקתי או לא. רוב המצוות שכתובות פה לא רלוונטיות היום. רוב הסיפורים שכתובים פה הם סיפורים היסטוריים מרתקים. חבל על הזמן. מה זה? זה מעורר השראה. באמת, זה ממש, זה סיפורים מעוררי השראה. אני לא מזלזל. זה לא מחזיק מים. זה נחמד, לא, זה שטויות. זה מקסימום האקטואליה של התורה, או איזה מין מילה יפה כזאת, שזה תוכנית טלוויזיה. זה לא רציני. וזה לא נצחי כשאנחנו נמצאים בגלות הגלויות פחות ממה שזה נצחי כשאנחנו נמצאים בזמן שבית המקדש קיים.
אז יכול להיות שהבקשה בעצם היא שזה יהיה נצחי. שאם אנחנו אומרים תזכור, כאילו תישאר באותו מטבע.
איזו בקשה?
מה שבעצם אנחנו מבקשים במדרש.
לא, לא, עזוב רגע את המדרש, אני מדבר עכשיו בכלל בלי קשר למדרש. אני מדבר רגע עכשיו על המושג שנצחיות התורה. שים רגע את יוסף בצד, עוד מעט נחזור ליוסף. ודאי שגם כשאנחנו לומדים סיפור, וסיפור על יוסף, וסיפור על איך יוסף מכלכל את אביו ואת אחיו לחם לפי הטף, אנחנו צריכים להבין את זה על העיקרון הזה. נגיע לשם מיד. זה בסיס מאוד גדול. זה בסיס מאוד מאוד גדול. יש ביטוי בזוהר הקדוש שאומר, כל הנימילי, לית לך מילה באורייתא, דלאו איתברזין אילאין וקדישין, ואורחין דבני נשא לאיתקפה בהו. תרגום, אין לך דבר, אין לך מילה, מילה באורייתא, אין לך דבר בתורה, אין לך מילה בתורה, שאין בסודות נעלים וקדושים, עד כאן כולם מסכימים. כי זה לא מחייב. בטח. גם עובדה שזה נצחי. שאין בה סודות נעלים וקדושים, אני מצטט את הציטוט, רזין אילאין וקדישין ואורחין דבני נשא להתתקפה בהו, ודרכים שבני אדם צריכים להחזיק בהם בפועל. אין לך מילה בתורה שלא כוללת הוראות מעשיות, הוראות שימוש נצחיות לעולם ולעולמי עולמים. זו סוגיה מאוד מאוד חשובה. כלומר, אני לרגע אחד חורג ומדבר פה דברים באמונה. זו הבנה אחרת לגמרי. כשאני ניגש לתורה הקדושה ורוצה לחיות עם הזמן, השאלה אם אני יכול לעבור נפשית את המהפכה הזאת. שלית לך מילה באורייתא. אין לך דבר, אין לך מילה בתורה, דלאו איתבר רזין אילאין וקדישין, אבל העיקר... ואורחין דבני נשא להיתקפה בהו, להיתקפה זה כמו להחזיק, תוקף. זה ייתן לי תוקף פה. מה? הידיעה שיוסף קלקל לפי הטף? מה? תמנע את הפילגש? אז אני מבין שהתורה היא נצח, אני מבין שכל אות היא נצח. לא זה סוף הסיפור של התורה היא נצחית. אלא ודבר אלוקינו יקום לעולם עכשיו ופה. מה שאמרנו על המצוות, נו, עוד יכול איכשהו להתאפס, איכשהו להיות מובן. דרך אגב, התחלנו עכשיו את הרמב״ם היומי, למי שהתחיל. ואגב, ככה, באתר אנחנו לומדים את הרמב״ם היומי כל יום, פלפלות. ההנהגה הזאת של הרמב״ם היומי, שברוך השם תפסה גם עוצמה, תפסה גם תאוצה, מפני שהרמב״ם אצלו התורה כולה מופיעה ביחד. כולה. כל הבירורים של הכל. כשאתה פותח אור החיים, אני לא מדבר על הלכות שקיימות רק בזמן שבית מקדש קיים. אני יודע שכשאתה פותח ספר הקורבנות ברמב״ם, או ספר העבודה ברמב״ם, אתה מצפה ללמוד הלכות קורבנות. בסדר. אבל ברמב״ם זה לא כך. ברמב״ם, אם אתה רוצה ללמוד הלכות ספירת העומר, אתה חייב ללמוד את זה ביחד עם קורבן העומר. אתה לא תגיע לזה אחרת, כי זה בספר העבודה, בתמידין ומוספין. וכשאתה רוצה ללמוד הלכות שבת ועירובין, אתה חייב ביחד עם זה ללמוד הלכות קידוש החודש בבית דין. וכשאתה רוצה ללמוד את, את, את דיני חמץ ומצה, אתה לומד ביחד עם זה את דיני מחצית השקל. עכשיו, זה לראות את הכל יחד. אבל בעומק זה להעביר אותנו פאזה. זה להעביר אותנו פאזה ולהבין שהתורה היא נצחית כי דבר אלוקינו קיים לעולם. לא היא נצחית כי היא לא תיפסק והיא לא תהיה מוחלפת ואין שום הלכה שיש בה הפחתה או תוספת. זה ודאי, זה א', זה אחרת זה כפירה גמורה. זה א', אלא היא נצחית כי היא עכשיו יכולה עכשיו לתת לי הוראות מעשיות. עכשיו, כל מילה, אחרת היא לא נצח. זה שינוי תפיסה. ומה שאמרנו לגבי מצוות, נכון בדיוק באותה מידה לגבי סיפורים. כלומר, בכל סיפור שמופיע בתורה, הרי כשאנחנו לומדים את סיפור יוסף, מאז כיתה א', יש כל כך הרבה חלקים בסיפור שנורא היינו רוצים שהתורה תתייחס אליהם. כשדנים במחירה של האחים, אז במשך לוי חי 137 שנה, יוסף 110 שנים. אז באמת אתם חושבים שבמשך גיל ממוצע 120-130 של כל אחד מהשבטים, הסיפור היחיד שבתורה היה זה מחירת יוסף, כלומר לא היה שום סיפור אחר. אין שום סיפור על איך גד ניהל את המערכת התורנית באזור מחלת גד. אין שום סיפור על מה היה בבחירות אצל 12 שבטים כפול 120 שנה. אין לתורה איזשהו אירוע היסטורי? מה זה, הלקאה עצמית? כלומר, רק מחירה הייתה? חוץ מזה לא היה כלום?
יהודה ותמר.
יהודה ותמר ביהודה. ואני שואל על כל השבטים. זאת אומרת שכשהתורה בחרה שמילה אחת מופיעה בתורה, כשאני אומר שהיא נצחית פירושו שעכשיו פה את הכוח שלי לפעול אני יכול לקבל ממנה. זה נקרא לחיות עם הזמן. כשהרבי הזקן אמר שלחיות עם הזמן זה עכשיו ללמוד שישי, כי היום יום שישי, לזה הוא התכוון. אתה יכול לדעת ביום שישי המון ידיעות על מה היה עכשיו בתל אביב ומה קרה בירושלים ומי נפל והחליפו ממשלה, לא, אני כבר לא זוכר, ואיזה שלב והכל, אתה יכול הכל. זה חולף, זה עובר. אתה יכול ללמוד רק דבר אחד, לא שהוא אקטואלי תמיד, אלא שכרגע הוא נותן לך כוח.
כל הדברים אחרים זה לא מה היה כבר.
לא מה היה בכלל. בדיוק, הדברים האחרים זה מה היה. זה נתינת כוח עכשווית. זו נקודה מאוד יסודית. על זה בנויה כל תורת החסידות כשהיא לומדת את התורה. אז כשאני אומר ויחלקל יוסף את אחיו, זה כדי ללמד אותי כאן היום הוראות. כשאני אומר שגמלנו הוא רעות וגמלנו טובות, אז איך אומר הזוהר הקדוש? התניא המביא את זה שכל יהודי צריך להגיע למצב כזה שכשגורמים לו עוול, וגרמו ליוסף עוול, אז אין שום דיון, לא רק שלא ישיב להם כגמולם, אלא שיש בו את התכונה של לגמול לחייבים טובות.
זאת אומרת שהמשיב טובה תחת רואה, כאילו מלעיתו גחלים לא חשות.
וצריך להבין את זה בעומק. זאת אומרת שאם יוסף עשה את זה, עכשיו כאן הנקודה העמוקה, יוסף נתן לי כוח לפעול כך. עוד פעם. זו נקודה גם כן מאוד גדולה. מישהו החדיר לנו בגן איזה רעיון כזה שמעשה אבות סימן לבנים פירושו שהתורה היא כל כך מרתקת, מעוררת השראה באופן יוצא מגדר הרגיל, ומה שעשו האבות ווילי זה ממש מה שקורה לבנים. כלומר, זה לא רק ספר היסטוריה מדהים, זה גם ממש דז'ה-וו כזה מרתק. אתם יודעים מה פירוש מעשה אבות סימן לבנים הרמב"ן? מעשה אבות הוא הכוח של הבנים לפעול פה בשנייה הזאת עכשיו. לא רק זה ה-DNA, זה מקור הכוח. זה אוטו יכול לנסוע בלי דלק, אני לא יכול לנסוע בלי יוסף. צריך להבין את זה. אמנם אבות זה שלושה, אברהם, יצחק ויעקב. השבטים משפיעים כל אחד על שבטו. אבל יוסף, כמו שאמרנו לפני רגע, הוא גם להבה של יעקב. אלה תולדות יעקב.
יוסף.
אז הסיפור שויכלכל יוסף את האחים צריך להתקיים תמיד, במשמעות הרוחנית שלו. לא רק, וכאן אהרון מה שאתה אמרת, לא רק במובן של לחם לפי הטף הפיזי. זה צריך להתקיים במשמעות הרוחנית אצלי, ולתת לי כוח להבין את זה.
אז כל התורה שכתובה, היא רק דברים של נצח נצחים. בגלל זה נבחרו רק סיפורים.
פשוט, מסוימים. כל מילה בתורה היא רק נצח.
רק משהו שיכול להתקיים בנצח.
רק נצח. יש מדרש ידוע, אילו היה ראובן יודע שעתיד הכתוב להכתיב עליו, שעתיד הקדוש ברוך הוא להכתיב עליו, וישוב ראובן אל הבור, לא היה רק אומר להם לשים אותו בבור, אלא היה טוענו על כתפו ומוליכו אצל אביו. מה הפשט? אילו היה ראובן יודע שמה, שזה יהיה מפורסם בחדשות, שיכתבו עליו, שזה יהיה, ידברו אחר כך. אילו היה ראובן יודע פירושו, אילו היה ראובן יודע שהפעולה הזו היא זו שתיתן כוח נצחי לנצח נצחים לעד ולעולמי עולמים לי לקום בבוקר בחודש טבת תשע"ה. אילו היה ראובן יודע שבפעולה שלו הוא קובע את היסוד שייתן לכל בניו ובני בניו ולכל ישראל את הכוח. בפעולה הזאת, השיקול המעשי, השיקול הפוליטיקלי הקורקט, השיקול הטכני, השיקול איך זה יתפרש, היה הופך להיות בטל ומבוטל, כי אני מבין שעתיד הקדוש ברוך הוא להכתיב עליו. עתיד הקדוש ברוך הוא להכתיב עליו פירושו, כי זה נצח נצחים לעד ולעולמי עולמים. כלומר, זה נתינת הכוח שלי פה היום, עכשיו, בדיוק כמו שזה היה אצל ראובן. ודאי. זה הטענה. זאת הטענה על ראובן. לכן לא מקבל אותו יעקב וכולי, זה המדרש. אילו היה ראובן יודע. ראובן עושה תשובה על זה אחר כך, וישוב ראובן. הוא פתח בתשובה, הוא נותן לנו את הכוח לתשובה. חז"ל אומרים שהושע הנביא הוא משבטו של ראובן, והוא זה שפתח בשוב הישראל, שבת תשובה, שבת של עשרת ימי תשובה, היא השבת שנקראת בהפטרה של הושע, שהוא משבטו של ראובן, שאת כוח התשובה מקבל מראובן. אז המושג הזה הוא המושג של נצחיות התורה, אנחנו ממשיכים עם זה.
שאלה, הנבר, הצוות של לחיות עם הזמן.
כן.
זה נכון לגבי כל לימוד יומי? גם לגבי הדף היומי? כי הרי את התורה, את החלוקה הזאת של התורה עם הזמן, זה לא נקנה בתורה. נקנה על ידי חז"ל הרבה...
נכון, 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 נכון.
זה נכון לגבי כל לימוד?
לא, 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 זה נכון לגבי התורה. נכון לגבי הפרשה. נכון לגבי הפרשה. אתה שואל שאלה מצוינת, ובבל זה התחיל, ולא בארץ ישראל, זה נכון לגבי התורה. המושג הכללי שאני מדבר עליו בנצחיות התורה, קשור לכל התורה כולה, בלי קשר עכשיו לרביעי וחמישי. כשאמרתי לחיות עם הזמן, זה איך החלוקה שאני יכול לעבוד עם. עוד דבר מאוד מאוד חשוב.
זה פועל לשני הצדדים?
כלומר?
המפתח ליכולת, הנתנת היכולת, זה נותן גם לכיוון שלילי? חטא העגל, לא יודע, יש דברים שהם...
לא. יש ביטוי נפלא בחז"ל בחטא העגל, ביטוי נפלא בחז"ל. חז"ל אומרים ש... חז"ל אומרים שכשהקדוש בהפטרות הנחמה כתוב, ותאמר ציון עזבני השם והשם
שכחני.
ואז עונים דברי השם, התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה. איך משאיר הפסוק? גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. אז אומרים חז'ל, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, עזבני השם והשם שכחני. שלילי. אמרו להם הנביאים, גם אלה תשכחנה. כלומר, התשכח אישה אולה, מרחם בן ביתנה. אדם לא יכול לשכוח. אישה לא יכולה לשכוח את בן ביתנה. אמרו ישראל, זאת אומרת שאין שכחה. אז אם אין שכחה, אז הוא גם לא שוכח להתחת העגל. אמרו הנביאים, גם אלה תשכחנה. את אלה אלוהיך ישראל תשכחנה. אבל את ואנוכי לא אשכחך. מה זה פועל הכיוון הזה? זה פועל הכיוון של הנצח. נמשיך. עוד עניין מאוד 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 חשוב. עוד עניין מאוד חשוב. כשאני אומר שהתורה היא נצחית והיא באה ללמד אותי הוראות נצחיות מעשיות עכשיו ופה, אז אני אומר שהדבר הזה שייך בדיוק בצורה ובדרך שזה מופיע. כלומר, זה לא איזשהו עניין כללי, אלא ההוראה הזו באה מהעניין הזה דווקא. כלומר, אם אני לומד את ההוראה מיוסף דווקא מהעניין של ויחלקל לחם את אביו, לחם לפי עטף, אז צריך להבין, אם התורה קבעה שהכוח שלי לגמול לחייבים טובות, אתם מבינים מה אני רוצה להגיע? אני עצמי עכשיו, אני רוצה להגיע לא לשיעור עם ופלים. אני רוצה להגיע לשאלה האם אני יכול לגמול לחייבים לי טובות. אני. האם אני יכול באמת להגיע ללגמול לחייבים טובות? איפה אני ואיפה זה בכלל? עכשיו התשובה של התורה היא לא אתה יכול, אלא אתה חייב ואתה יכול ויש לך את הכוח לזה. והכוח של זה א' נובע מיוסף, כלומר אתה צריך להבין את יוסף, ב' נובע אצל יוסף מזה שהוא קלקל את אחיו בשנות הרעב. כלומר אחרי כל מה שאמרנו, עכשיו אנחנו באים לדייק את זה. כלומר את הכוח לגמול לחייבים טובות, גמלנו חראות, גומלנו טובות. ואנחנו יוסף, זאת אומרת יש בנו את הכוח היוספי. והכוח היוספי הוא לגמול לאחיו טובה, למרות שגמלו הוא רעה, אני הוספתי את המילה למרות, עוד מעט נראה אם זה בכלל למרות, שגמלו הוא רעה לגמול עמהם טובה. ואני עכשיו מנסה לחשוב בחיים שלי איפה אני ומאיפה מקור הכוח הזה. אז הדרך שלי ללמוד את זה היא לדעת קודם כל את שני הדברים שאני כבר קבעתי. קבעתי, אז זאת אומרת, הפסוק קבע. המקור הוא יוסף, ב' המקור ביוסף הוא זה. לחלקל אותם לחם לפי עטף. ואז, שנייה. ואז, הקושי של זה, כמובן, צריך להבין אותו. קודם כל, הכוח של כל יהודי להתנהג באופן כזה, נובע מזה שיוסף משפיע בו מהמהות שלו. כבר אמרתי מקודם, אמנם אני לא משבט יוסף אולי, אבל יש ביוסף את הלהבה ששייכת לכלל ישראל. בכלל צריך לדעת שזה הייחוס של רחל. רחל בוכה על הבנים ששווים לגבולה. רחל האם, היא לא בוכה על בני רחל. היא בוכה על הבנים שצריכים לשוב לגבולה. ונתינת הכוח הזה נובעת מהעניין של הכלכלה בשנות הרעב. ואז אנחנו מסבירים שיוסף מכלכל אותם ומפרנס אותם בשנות הרעב, כי המידה הזו קשורה למהות היוספית, ובגלל המידה הזאת אנחנו נקראים על שמו, כי המידה הזאת קיימת בי, אני רק צריך לעורר אותה. המידה הזאת נמצאת בי, אני צריך ללמוד אותה כדי לעורר אותה. אז אמנם אנחנו ישראל, ואומנם אנחנו יעקב, אבל את מידת הגומל לחייבים טובות אנחנו לומדים מיוסף. החלק הראשון שהזכרנו במדרש היה העולם הזה והעולם הבא. אני שם את זה לרגע בצד. זה חלק מאוד מאוד חשוב, אבל אני לרגע מניח אותו. כי הוא מאוד עמוק. כל היחס בין המצוות בעולם הזה לעולם הבא. זה מדרש אדיר שרואה את העולם הזה כשנות הסובה ואת העולם הבא כשנות הרעב. זה דבר פלאי שאני לא רוצה להיכנס אליו הפעם. אבל אני רוצה להיכנס להמשך. מה יוסף קלקל כל אחד לפי מעשיו, אף אנו קלקלנו לפי מעשינו. מידת הדין באה וטוענת את הטענה הבאה. נכון שהמעשה הוא העיקר, ונכון שאם בפועל עשינו פעולה טובה, כמו שהזכרת מקודם רונית, אז העיקר הוא איך הפעולה נעשתה. נכון, הכל טוב. אבל צריך להבין שהכוונה הייתה אחרת לגמרי, וצריך להבין איך זה מסתדר. יוסף אומר לאחיו, שלמרות שחשבתם עליי רעה, הרי כיוון שאלוקים חשבה לטובה, למען, איך זה ממשיך? עסוק היום הזה להחיות עם רב, אז מגיעה לכם עבור הפעולה הזאת, למרות שבכלל לא התכוונתם לטוב, אתם לא התכוונתם לטובה שתצמח מזה. לכם מגיעה עבור הפעולה הזאת, במידה כנגד מידה, את השכר של אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. זה דבר לא מובן בכלל. יוסף אומר להם כך, אתם חשבתם עליי רע, אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה לאחריות אמריו, ולכן אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. זה לא מובן בכלל. האור החיים הקדוש שואל את זה שם במקום ואומר, משל לאדם שרצה למזוג לחברו כוס מוות, ומזג לו כוס יין טובה. אז בפועל, הטעם הוא כוס יין טובה. אבל הוא עצמו אומר שזה עדיין לא מסביר את אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם על המעשה. בסדר, יצא טוב. כאן אנחנו נמצאים בדבר אחר לגמרי. כשם שיוסף קלקל את אחיו לפי מעשיהם, בלי להתחשב בכלל במחשבותיהם, כלומר המחשבה הייתה רעה, והוא מכלכל את אחיו לפי המעשים, אף אנו כלכלנו לפי מעשינו. כלומר, הבקשה היא שהקדוש ברוך הוא יתחשב רק במעשינו הטובים. הרי במעשה בפועל, גם פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. ואנחנו מבקשים שייתן לנו שכר על המעשים הטובים שעשינו, גם אם זה לא היה לשום כוונה של מצווה. שעצם המעשה הטוב שעשיתי בעולם, עם כוונה, בלי כוונה, עם כוונה הפוכה, אבל יצא מעשה טוב שתתייחס למציאות המעשה כמו שהיא. איך אפשר להגיע לזה? כי השכר צריך להיות כאילו הייתה כוונה במעשה. חז"ל אומרים שמי שנותן צדקה, והוא אומר, האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני, אין לו שום מגמה לתת צדקה. הוא רק נותן סלע לצדקה כי אמרו לו זה סגולה. בשביל שיחיה בני, זה צדיק גמור. למה? מבחינה הגיונית, איך זה נראה? איך זה נראה? זה נראה שוודאי הוא מקיים את המצווה שלא לשם שמיים. ודאי הוא מקיים את המצווה מאיזושהי פנייה אישית. כאן הנקודה הגדולה. אבל בתוך תוכיותו, בתוך תוכיותו, הרי כוונתו של יהודי לשם שמיים, כי הוא יהודי. בדיוק. כלומר, בתוך תוכיותו של יהודי, הרמב״ם מנסח את זה ברמב״ם הידוע בהלכות גירושים. אי אפשר לגרש אישה בלי שאתה רוצה לתת גט. אז מה עושים עם מי שלא רוצה לתת גט וחייבים שייתן גט? כופין אותו. אומר הרמב״ם, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. מה זה עוזר? הרי הוא לא רוצה. אז אומר הרמב״ם, כי הרצון הפנימי של יהודי הוא לעשות את התורה. עכשיו זה לא מילים יפות, זו הלכה. ממילא זה יוצא שהגט שלך הוא 100% תקין, כי הוא היה לרצונך. כלומר, רצונך החיצוני בכלל לא מופיע. אתם יודעים מה הפירוש כלכלנו לפי מעשינו של יוסף? המעשה שלהם, כלומר התוצאה, הייתה ההפך הגמור מהמחשבה. והמחשבה היא חיצונית, והמעשה הוא האמת. איך אפשר להגיע לזה בכלל? איך אפשר להגיע להבנה הזו?
אבל גם המעשה עצמו היה, זה לא כמו שהוא נתן לו כוס יין. המעשה של לתת כוס יין הוא מעשה טוב, אבל הם...
המעשה הוא שלילי. המחשבה היא שלילית, והוא סבל, וברגע שהוא תופס, שהדבר הפנימי ביותר שיש כאן, שהדבר הפנימי ביותר שיש כאן, הוא שהרצון הפנימי של יהודי הוא למעל, מעל ומעבר, מעל ומעבר, מעל ומעבר לכל מה שמתגלה בפועל, אז ממילא זה הדבר היחיד שאני רואה אותו. זה דבר שהוא מופלא.
אנחנו מדברים נגיד על אישה שנדרה נדר ובעלה אפילו בלי שידע.
עוד פעם, אישה שנדרה נדר.
ובעלה אפילו בלי שידע. אם עברה לה נדר, אין לה בעלה אפילו לה, אבל עדיין יש, זה נקרא אבון. למרות שבתחס היא לא עשתה את ה... היא לא אפילו את הנדר. אז רואים שהמחשבה הוא כן רלוונטי.
ודאי, כי שם הדיון הוא במחשבה. הרי הנדר זה מה הייתה מחשבתה. אז הדיון הוא בעניין המחשבה. זו שאלה אחרת לגמרי. זה הלכה ששייכת לעניין המחשבה. אבל, אתה מבין? אבל כאן זה דיון אחר לגמרי לגמרי. כאן זה דיון אחר לגמרי, נתתי גט, לא עלינו, נתתי גט. לא רציתי, רצית. התורה לא אמרה, התורה לא אמרה בתורה, וחשב לתת לספר קריטות, היא אמרה וכתב לספר קריטות. אבל כתוב שזה צריך להיות מרצונו, זה מרצונך כי אתה בכלל יהודי, אז ממנה רצונך הפנימי הוא זה. זה דבר שונה לחלוטין. בסדר? כן, ברק.
העניין של, אני בהתחלה חושב שמעשינו זה עטף, ומזכיר את האגדה, עמלנו זה הבנים. עכשיו, באמת, במקור של הילד, גם אם יש כוונה חיצונית לאדם, המקור הוא מה-DNA.
נפלא. מהפנים-פנים. הבנים, מהטיפה שבאב.
בסופו של דבר, אבל הילד, אתה מתייחס לו, ילד הוא כאילו איזשהו ניתוק, הוא שלב אחר. אז בעצם יש זה רק הצד החיצוני.
זה פילה פלואים. זה פילה פלואים. אני על זה, כי זה שלב ב', לפני השלב הבא, אבל אני על זה במילה אחת. יש, דיברנו על זה טיפ-טיפה, אבל יש על זה... עושים ליהודי בר מצווה. עושים לבן בר מצווה, עושים לבת בת מצווה, נכון? על מה אתה שמח? על מה אתה שמח? על מה אתה שמח? שהוא נהיה בן 13, נכון? נהיה בן 13, יש בורקס, נכון? יש אוכל. על מה אתה שמח? על מה אתה שמח? על מה אתה שמח? חז"ל שואלים שאלה מצוינת. הסדר היה צריך להיות הפוך, שכשיהודי נפטר לו עלינו אחרי 120, אז רואים את מעשיו הטובים, תשמח. אדם נולד, מה אתה יודע מה הוא יהיה בכלל? העולם חי הפוך, זה ההיגיון. הרי יש מגמה לעולם. תשמח כשתגיע לתכלית. תשמח כשתגיע לתכלית. אחת ההנהגות המעניינות ביותר של הרבי, המעניינות ביותר, אילו היו עושים את זה, לדעתי העולם היה משתנה. אני דיברתי על זה יותר מפעם אחת. אני אמרתי לכם, אני משתוקק להקים קהילות יום הולדת. דיברנו על זה לא מזמן שימה. אני רוצה להקים קהילות יום הולדת, קהילות טופי.
יש במבה כבר.
קהילות במבה, קהילות יום הולדת, קהילות שבהם באים לבית כנסת, לא ליורצייטים, אלא ליום הולדת. זה קהילות משעממות, כי יהיה גם יורצייטים, לכל מי שמחבב יורצייטים. יהיה יורצייטים, ויהיה לקרדה, ויהיה רינג, יהיה זיתים, יהיה הכל. אבל העיקר יהיה יום הולדת. לרבי יש שאלה מצוינת, מה אתה חוגג יום הולדת? אגב, לא חוגג יום הולדת, מה אתה חוגג בר מצווה? כתוב, בגמר, המגן אברהם מביא, בזוהר הקדוש כתוב שרבי שמעון בר יוחאי חגג ביום מלות לרבי אלעזר בנו 13. לומד מזה המגן אברהם שהמצווה של בר מצווה, המסיבה, השמחה של בר מצווה היא בדיוק כמו חופה. לא הבנתי בכלל, החופה זה האדם הגיע לתכלית, הבר מצווה הוא הגיע לגיל 13. עכשיו, הוא הגיע לגיל 13, והוא מודיע לי, ואני מודיע לו, ואני מודיע לכם, והעולם מודיע לכולנו, שהמצווה האחרונה שהוא מתכונן לעשות זה לחייך אליך כשהוא מצטלם. בסדר? כמו חופה. למה? הרי אין כלום, כשיגיע לתכלית. תחזיקו טוב. אומר הרבי פשוט. כי הרי זה פשוט שרצונו הוא לקיים את כל המצוות, וזה פשוט שהוא יקיים את כל המצוות. זה רק עניין טכני שאתה עוד לא יודע לראות אותו. לך יש בעיה, אתה לא יודע להסתכל, מה אני יכול לעשות? הרי ברור שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם מגלים. הרי ברור שלא יידח ממנו נידח. זאת אומרת שאם אתה לא מאמין בזה, אז אתה לא מבין בכלל את המושג הפנימי של רצונו של יהודי. זה דבר מופלא. לכן ההנהגה שהרבי הציע הייתה, לא הציע, הוא ממש התחנן לזה. שעושים התוועדות ומסיבות יום הולדת ובכל גיל ובכל שנה, והשמחה היא א' על זה שצריך להודות שנולדתי כמו כל אדם, ב' להודות על זה שבפועל ממש, בין אם זה מתגלה כאן, בין אם זה לא מתגלה כאן, זה מתגלה, זה רק עוד עניין טכני שצריך להתגלות. אבל ברור שרצונו הפנימי של יהודי הוא כבר עובדה בפועל. לפי זה אתם תופסים את מה רואה יוסף כשהוא מחלקל אותם לפי המעשים, כשהוא אומר להם אתם חשבתם על לרעה, אלוקים חשבה לטובה. אתם מבינים עכשיו הבנה בפסוק? זה, שמעתם? כלומר, אתם חשבתם עליי לרעה, אלוקים חשבה לטובה, פירושו, מה שאתם חשבתם עליי זה בכלל לא מה שאתם חשבתם עליי, זה החיצוני שבך, הפנימי שבך חשב משהו אחר לגמרי. ממילא אני בכלל לא רואה את זה, אני רואה משהו לגמרי שונה. אני רואה משהו לגמרי שונה. זה שלב ביניים, של השלב הזה המשך. אגב, מי שלא מבין את זה לא תופס נקודות יסוד. זה קשה מאוד, אבל נקודות יסוד. הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור.
מקודשת.
זוכרים? מקודשת. מקודשת מספק. למה מקודשת מספק?
שמה
ירר תשובה. אבל אם היה לי מכונה שיודעת בוודאות שהוא ירר תשובה, זה הייתה מקודשת בוודאות. עכשיו יש לי הוכחות. יש לי הוכחות של מעשים, יש לי הוכחות של מחשבות. יש לי מכונה קוראת מחשבות. האיש חף מכל מחשבה טובה. יש לו כבר 50 שנות ותק במחשבות זדון. זיידי מליצוני זה קטן עליו. הוא מודיע, לא יכול להיות שהרהרתי הרהור תשובה, עוד לא שמעתי את המושג. ואם הרהרתי תשובה, זה על זה שהרהרתי את זה. אין אפשרות, לא היה, אין מצב. הדין המעשי שהאישה הזו, שהוא אמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, חייבת גט. כי זה תופס הלכתית. לכל מי שחושב שזה רעיונות באספמיה, אין לו מה לעשות עם ההלכות האלה. שיסגור את השולחן הזה. זה תופס הלכתית. היא מקודשת. היא אסורה לכהן. יש את כל הדינים של ההלכה בגטו. כי לאותו רצון פנימי, היכולת הזאת לראות פנימה, אתם מבינים ממי אנחנו הולכים ללמוד את היכולת לראות פנימה? מיוסף. אתה גם יכול לראות פנימה. עזוב, לא את אחיך שגם לא חרה. תשתך. אתה יכול לראות פנימה בכלל? כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי או מיה, אתה יכול לראות פנימה. פנימה מילימטר, 2 מילימטר, 5. פנימה. אז מה שבעצם... כשהוא אומר, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, כלכלנו לפי מעשינו, כמו שיוסף כלכל את אחיו לפי מעשיהם, אז הפשט של המדרש הוא, אתם תופסים עכשיו את הניתוח, הוא לפי מעשיהם ולא לפי מחשבותיהם, אלא לפי, לא מה שאנחנו קוראים התוצאות, אלא לפי המעשים שמעידים על המחשבה הפנימית. המחשבה היותר פנימית, הרצון היותר פנימי. הכוח להגיע להבנה כזאת ביהודי. זה יוסף. אנחנו עומדים אגב מופעמים מיוסף, הרבה לפני, אנחנו עומדים מופעמים מהיכולת של יוסף לראות את צער המשקים ואת צער האופים ולראות את פניהם. לראות את פניהם עציבים. לראות אותם. אבל עכשיו עוד ועוד ועוד שלב, ועכשיו רק מתחילים. אחרי כל הדברים האלה, עדיין יש לי מידת הדין מה לטעון. זה עוד לא נגמר. מה מידת הדין ואומרת, נכון, כשיהודי מקיים מצוות, אפילו שלא לשמע מה ששאלת הוא נתקוס יין. יהודי מקיים מצוות אפילו שלא לשמע, אז אפשר לומר שהרצון והכוונה הפנימית של הנשמה היא לשמה. הרי אני נותן סלע לצדקה על מנת שיחיה בני. אוקיי, אז הרצון הפנימי הוא לשמה. בסדר. אז ממילא הרצון הפנימי הזה מצטרף למצווה שנעשתה. לא התכוונתי לכלום, התפילה לא התכוון, אבל עשיתי משהו טוב. איך אמרנו בהתחלה? יהודי עושה דברים טובים. אבל מה קרה כאשר יהודי עובר עבירה, רחמנא ליצלן? עבירה עבירתית לגמרי. אז נכון, כתוב שעל ידי תשובה מאהבה מתהפכים זדונות לזכויות, וגם על הזכויות האלה מגיע יהודי לעולם הבא. יפה, אבל זה לא מספיק. אי אפשר להגיד שהאווירה הזאת נעשתה ברצונה של הנשמה. אתם מבינים מה אמרתי? כשיהודי עושה משהו טוב בלי שום כוונה, למה אני מצרף את זה? כי הרצון הפנימי היה טוב. נכון, הכוונה הייתה סתם, הוא בכלל לא התכוון למצווה, הוא אמר הרי אני נותן סלע זה על מנת שיחיה בני, או לחילופין, הוא עשה לי חסד, הוא עשה, אבל הוא לא התכוון לשום מצווה, הוא כופר גמור, הוא בכלל לא, זה בכלל, נו, אז אני מצרף את זה, אני מצרף את זה, בסדר, יהודי עשה דבר טוב, רק הוא לא התכוון לשום דבר, אני מצרף, אבל יהודי מדווח, אני מדווח על עצמי, לא עלינו, לא עלינו, עבר עבירה, רחמנא ליצלן, קשה מאוד מאוד. אתה יכול להגיד שהרצון של הנשמה היה שם, הרי ברור שלא. אי אפשר להגיד שרצונה הפנימי של הנשמה היה, כי מצד הנשמה ודאי שהרצון הוא להתרחק מעבירות. הנפש האלוקית לא רוצה את העבירה הזאת. אז איך אפשר? על זה בא רבי מנחם ואומר, מה יוסף גמלו הוא אחיו רעה והוא גמלם טובה, אף אנו גמלנוך הרעה גמול אותנו טובות. יוסף קלקל את אחיו כיוון שהפעולה שלהם גרמה לטובה. למרות שכשהם עשו את זה הם גמלו הוא רעה. אף אנו גמלנוך הרעה גמול אותנו טובות, כיוון שגמלנוך הרעה צומחת בסופו של דבר טובה. תשמעו את העומק עכשיו. המעלה של עבודת התשובה, מזה שגמלנוך הרעה, צמחה בעולם מציאות של תשובה. והמציאות של תשובה מביאה לעולם עוצמה יותר גדולה של תורה. ועל זה שגמלנוך הרעה גמול איתנו טובה, כי הבאנו לעולם עוצמה של תשובה. כמו עד עכשיו דיברנו על לא התכוונתי לטוב. עכשיו אני מדבר על משהו חדש לגמרי. גמלנוך הרעה. וגילינו בעולם עוד נדבך, עוד יותר נמוך, עוד יותר עמוק, של עד איפה יכולה להגיע תשובה. ועל זה שגילינו את המצוב הזה של התשובה, על זה עצמו גמול איתנו כאילו מלכתחילה, מה שהבאנו זה את המעלה הזאת לגלות את התשובה הזאת.
זה לא לפני משורת הדין, זה
תביעה. ממילא אומר רבי מנחם בר אבא אבין, זה הדין. זה היפוך לגמרי של כל המחשבה. רבי אומר שלכן הוא נקרא רבי מנחם ברבי אבין, כמו חודש מנחם אב. מנחם זה היפוך, ניחמתי כי עשיתי. זה להפך את הכל. זה על פי דין מה שגמלנוך הרעה, הרי אתה בראת אותנו פה בעולם. כלומר, אנחנו גילינו לעולם עולם חדש של תשובה. בשבוע שעבר דיברנו על יהודה, שבא ואומר כי עבדך הרע ותנער. ואמרנו, יוסף הרי היה יכול להגיד לו, איזה עבדך הרע ותנער? מה עבדך הרע ותנער? הרי לפני רגע אתה בעצמך הצעת, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם האיש אשר נמצא, הגביה בידו. אז איזה עריבות? אתה הרי הבטחת שאתה תחזיר אותו אל אבא, ויצגתיו לפניך כל הימים. ואתה הצעת בעצמך לפני רגע שהוא יישאר פה. הבאנו את עמי השילוח, את הרבי מישביצה. שעומד שם יהודה ואומר ליוסף, אני לא באתי לדון על זה בכלל, לאדוני הארץ, הוא עוד לא יודע מי זה יוסף. אני גיליתי עכשיו את עולם התשובה. ומעולם התשובה הזה אני בא ואומר עכשיו, העריבות שעכשיו אני הולך להביא לעולם, כי עבדך הרב את הנער הולכת להיות עוד יותר גבוהה. כי אני מביא אותה מהמקום הכי נמוך שיכול להיות. זה דבר שהוא פלא פלאות. כלומר, החידוש של יוסף הולך ועולה מרגע לרגע. עכשיו צריך להבין, יעקב ויוסף, יעקב זה האבות, האבות זה, זה, זה עולם האצילות. יוסף זה איך זה בא כאן לידי ביטוי פה במציאות. איך זה בא לידי ביטוי בעולם הזה ועולם הבא, איך זה בא לידי ביטוי אחרי זה בכלכלנו לפי מעשינו, ואיך זה בא לידי ביטוי בסוף במצב של יהודי, לא שלא התכוון לטוב, אלא התכוון בצורה הברורה ביותר, הברורה ביותר, הברורה ביותר, לעשות עבירה. לעשות עבירה. ואתה, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים, תהפך את זה במציאות כזאת שיכולה להפוך את הגמילת רעה ללגמול טוב, כי הוא גמל טוב בעולם, הוא גילה מה זה יכולת של תשובה בעולם. אין מציאות כזאת. כי אם הוא לא עשה תשובה, זה הגלגול הבא. לא מבין בזה, אבל לא יידח ממנו נידח. אין מציאות, אני נותן מיד, אין מציאות, לא יידח ממנו נידח. שאלנו יותר מפעם, הרמב״ם קובע בהלכות תשובה קביעה. סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים. שאלנו הרבה פעמים. זה שהגמרא אומרת את זה, זה יפה מאוד, זו גמרא. אבל הרמב״ם הרי פוסק הלכה. ואם בהלכות תשובה הרמב״ם אומר סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים, מה זו הלכה? זה לא שייך להלכה בכלל. איזו הלכה יש פה? אתם יודעים איזו הלכה? הזכרנו פעם. זה דבר פלא פלאות. הרמב״ם אומר שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים, פירושו אחד. אתה מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה? בטח, זהו, גמרת לדבר על כלל ישראל ועל הסגולה הסגולית. עכשיו, אתה מאמין שסוף ישראל, ההוא, זה, הקרימינל, לעשות תשובה? זה, זה, ישראל, ישראל, פה. מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה? שמאלן. אתה מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה? קרימינל, גנב, אתה מאמין שסוף ישראל... עכשיו תסתכל בריא, אתה מאמין שסוף ישראל, אתה לא מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה. עכשיו אתה מבין למה לא נגלים. אתה יודע למה הוא לא עושה תשובה? כי אתה לא מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה. סוף ישראל לעשות תשובה.
חייב.
כמה גלגולים יצטרכו לעבור? לא נעים להגיד בכל רם. It depends on you. זה הלכה. ככל שאתה תאמין יותר שסוף ישראל לעשות תשובה, מיד נגלים. כלומר, אם עוד לא, מיד נגלים. זה מפני שאני לא מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה. מילים אדירות. מאיפה מקבלים לזה כוח? שתי אפשרויות. אחת, תקרא אקטואליה יומית, והשנייה, תקרא את מה שמחיה אותך ונותן לך את הכוח הזה. מה שמחיה אותך ונותן לך את הכוח, זה ויכלכל יוסף את אחיו לחם לפי התף. ויכלכל יוסף את אביו, את אחיו, את התף, כל אחד, לפי מעשיו, לפי חטאיו, לפי צרכיו, לפי כוחותיו, ויכלכל יוסף לחם לפי התף. אני קורא שורות אחרונות. על ידי שיוסף קלקל את השבטים לפי מעשיהם וגמל להם טוב למרות שהם גמלו הוראות. הוא הראה את הדרך והעניק כוח לכל ישראל עד סוף כל הדורות. שגם כל אחד מהם יביט על כל יהודי כפי שהוא מצד עצמיותו ולא לפי חיצוניותו. אתה לא מאמין שאפשר, אה? אז אולי הקף האחרונה שחטפת הייתה כדי להביא אותך לשלב הזה. אמרת thank you very much על הקף האחרונה. ואז הוא יחלקל אותו לפי מעשיו ויגמול לחייבים טובות. וכאשר יהודי מביט כך על רעהו, הוא מעורר זאת גם אצלו. שבכל העניינים תאיר עצמיות הנשמה. אשר משום כך התנהגות באופן של לגמול לחייבים טובות חשובה למהותו של היהודי. אתה יודע למה אני לא מצליח לגמול לחייבים טובות? כי תשמע, הרעיון הוא מדהים, אבל בוא תהיה ריאלי. אתה רוצה להיות רציני, או שאתה רוצה לדעת עוד כמה שיברים רשי, עוד כמה מטרים תוספות. אתה רוצה להיות רציני, או שאתה רוצה ללמוד תורה במטר רץ. בוא נדבר אמת. מה אתה רוצה? תחליט. אם התורה היא לא נצחית, אז כמו שיש כתבי הארי, יש גם כתבי הארי פוטר. ואני אומר לכם, זה לא פחות מרתק, לא מידיעה עד הסוף, לא הצלחתי לגמור אף אחד, אבל מלראות את המתרתקים. מה זה מרתק? ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב. אתה מתפעל מה... איזה שטויות. אתה קולט שהתורה היא נצחית, זו נתינת כוח אחרת לגמרי. אתה יכול לחיות אלוקות. זה לא מילים באוויר. זה לא מילים באוויר. לחיות אלוקות זה... אפשר לדבר על זה לילות, צריך להתוועד על זה לילות ועוד לילות ועוד לילות, אבל צריך להיות רציני. צריך להחליט אם רוצים להיות רציניים. זה המושג האמיתי של תמימות. צריך להחליט אם רוצים להיות רציניים. והיום יום של היום, היום יום של היום, היום יום של היום, כתוב כך, נפלא. אתם מכירים את המשפט הידוע בגמרא, שדנו מה גדול ממה, תלמוד או מעשה? אלו אמרו תלמוד גדול ממעשה, אלו אמרו מעשה גדול, נמנו וגמרו תלמוד גדול. למה? שמביא לידי מעשה. נו, אז תכלס, מה גדול ממה? תלמוד או מעשה? המעשה, נכון? אבל תלמוד גדול. זה נראה פתרון של דתיים כזה. כלומר, יצאנו טוב. לפני בחירות, מצוין, כולם ביחד. שמעתם פעם על אחדות המפלגה. לא שמעתם אף פעם על אחדות המפלגה. באמת חושבים שהאייקיו שלי כל כך נמוך, חוזרים על זה כל הזמן, זה לא מעליב. טיפת אינטליגנציה, לא סומכים עליי. עד כדי כך. וכנראה הם צודקים. מה שנקרא, יש שכחה לפני כיסא כבודיך. אז, אבל, והאמת היא שיש חסדים, יש חסדים, כי כשזה לוקח המון שנים בין בחירות לבחירות, אני יודע, 3 שנים או משהו, אז באמת יש שכחה, אבל כשזה הולך מהר כל כמה חודשים, אז אולי בכל זאת, אבל לא משנה, זה סתם היה. אז מה זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? תשמעו מילים. כאשר משיח יבוא, היום יום של שבת, שבת קודש, קראנו את זה הבוקר, באתי. כאשר משיח יבוא, יראו את המעלה של הודאה, הודאה באלף, ותמימות. אתם מכירים את המילה תודה? זה אחת המילים שיכולות להיות הכי חיצוניות. Thank you, thank you, thank you very much, indeed. Thank you very much, indeed, indeed. יש איזה, גם עושים איזה כזה, thank you, העיקר שתלך כבר, ו-thank you באמת, וכל כך טוב שבאת, וכמה טוב שטוב. הודעה, זה המילה שבה פותח יהודי את החיים, שלו מודה. מודה אני. להודות זה קודם כל להגיד תודה. להודות זה גם מילה אחרת לגמרי בעברית, אני מודה באשמה. אני מודה בעובדות. אם נעמיק, כל המילים שאמרנו הם שימוש. השורש, התוכני, הוא מילה אחרת. היא הבסיס. היא הבסיס של כל מה שאמרנו. כשאני אומר שאיתי אמר 5 דברים, אני אמרתי 5 דברים, חשבתי על זה, ואני מודה לאיתי. מודה. מודים חכמים לרבי מאיר. זה לא תודה רבה. אני גם לא מודה בשום אשמה. אני לא מודה באף עובדה. אני מודה לי. מה עשיתי כשהודיתי לו? מה הפעולה הנפשית שעשיתי? ביטלתי את עצמי.
מכיר בהוד שלו.
יפה. יפה מאוד, בעומק יפה. ביטלתי את עצמי בפני הודו, ביטלתי את עצמי בפניו. ביטלתי את דעתי בפני דעתו. הפעולה היא פעולה של ביטול. נכון? מודים חכמים לרבים. כשקם יהודי בבוקר ואומר מודה אני, ודאי שהוא אומר תודה רבה. אבל נדבר דוגרי, שאני קם בבוקר, אפוף כל כולי, אני עוד לא אני עוד לא בנוי לתודה רבה. באמת. לא, אני לא על תודה רבה. אני עכשיו בדיוק בשלב של מי אמר לך להעיר אותי.
תודה רבה שאתה מעיר אותי.
כן, תודה רבה ותלך. אני גם מודה שאני עוד לא במדרגה של קם בבוקר ועושה וידוי על כל מה שחלמתי בלילה שהוא לא... לא, אולי אתם שם, אני עוד לא שם. אתם יודעים מה אני כן צריך להיות במדרגה הכי פשוטה שאני קם בבוקר? הכי פשוטה. כל היום אני והקדוש ברוך הוא בעצם בוויכוח. ויכוח מאוד חשוב. ויכוח שמחזיק את החיים האלה. ויכוח במובן החיובי. הוויכוח בינינו הוא אם אני יש או אני אין. שולי רנד מפורש. אני אמרתי יש, אתה אמרת אין. נכון? חזק. יש לנו ויכוח כל היום. זה ויכוח מאוד מאוד חשוב. אני אומר, יש. יש שולחן, יש אוברדרפט, יש בנק, יש עבודה, יש הצלחות. והאלוקי שבי אומר, אפס זולתו. אין עוד מלבדו. בשכל אני יודע. בטח, הכל בלה. אפילו הבנק יכול ליפול. אבל בפועל אני לא רוצה להרגיש כך, כי אם הכל אין, אז מי אני ומה שוות המצוות שלי? ובשביל מה לקום עכשיו? חס ושלום. כלומר, הקב"ה רוצה שאני ארגיש שיש משמעות נכון לכל מה שאני עושה פה. נכון? חס וחלילה אחרת. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה לא השם יחיד, השם אחד. פירוש העמוק של השם אחד, פירושו שהשם אחד, בכל מה שיש פה בעולם, יש אלוקות. לכן יש משמעות לכל. אז יש. אז אם יש, אז אני אומר יש, אתה אומר אין. כלומר, אם יש, אז אני כן מתנפח. זו בעיה קשה בחיים. יש פעם אחת ביממה, שמודים חכמים לרבי מאיר. חכם גדול, אבל מודה. אתם יודעים מתי? אילו היו מתכנסים כל ברועי העולם והיו מקבלים את כל פרסי הנובל ביחד, להחיות זבוב לא היו יכולים. ואתה החזרת לי את הנשמה. מודה. מודה, מודה, מודה. בקטע הזה חבל על הזמן. די, די.
עוד לא הצלחתי בעצמי.
מה זה?
עוד לא הצלחתי.
מודה, מודה. האמת ניסיתי. מודה. מודה, מודה, לא, מודה, מודה. המילה הבאה אחרי מודה, אני!
זה מתחיל
הוויכוח. אבל לא אני מודה, אלא מודה אני. זה מדהים. קודם כל מודה. עכשיו בוא נתווכח. אני לפניך. בטח שאתה מלך. בטח שאתה מלך. למה אתה מלך? כי יש עם. חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, רבה אמונתך, לא רבה אמונתי בך. פילי פלאים, רבה אמונתך בי. רבה אמונתך. ווילי אומרים הילדים, רבה אמונתך. באמת, אם אתה החלטת ששוב אתה נותן לי צ'אנס, אתה באמת בעל אמונה. כלומר, צריך להיות באמת בעל אמון גדול, עליי ללכת הפעם שוב. כלומר, כי היינו במסלול כבר כמה פעמים, ואתה החלטת שאתה הולך על זה. אין לי שום הסבר חוץ מה... איזו תמימות? כזאת אמונה, בואי נשאלו אילו. כנראה חוסי. כלומר, זה אמונה שאי אפשר להבין לך. פילי פלוי, באמת.
אבל למה שאמרנו?
אה?
חזקה שיעשה...
כי ברור! לא חזקה! ראיה! ברירות! חזקה זה כי קשה לנו להגיד את זה, שזה ברור לנו.
נצח.
פשוט! אתם יודעים מה זו הודעה? הודעה זה ביטול. הודעה זו תמימות. אתם יודעים מתי אני מודה? אתם יודעים מתי אני מודה? אני מודה כשאני לא יכול להשיג את זה. נכון? מתי אני מודה? כשאני לא יכול להשיג, אני מודה. עכשיו תשמעו את היום יום של שבת. תשמעו איזה יופי. כאשר משיח יבוא, יראו את המעלה של הודאה ותמימות. שהכל מאמינים באמונה טהורה בהשם ברוך הוא בתורה ובמצוות שלו. תלמוד... זוכרים גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, חכו. תלמוד, מקף, הבנה, תלמוד זה הבנה. תלמוד, עצם המילה תלמוד פירושה הבנה. ללמוד, להבין. תלמוד, הבנה, הרי ההבנה העמוקה ביותר הינה מוגבלת. תקשבו איזה משפט עמוק זה. אתם יודעים מה הדבר שהכי מתאר את המוגבלות שלי? ההבנה. לא הידיים, לא הרגליים. זה שאני לא יכול לרוץ במהירות של אתלט אחר, לא מתאר לי את המוגבלות שלי, כי אני אומר, תראה, לא אני עשיתי את עצמי 1.80 מטר, הוא 1.90 מטר, אני 1.70 מטר. אבל בהבנה נדמה לי שאני יכול להשיג, וכל פעם אני נתקע. כלומר, ההבנה מתארת את המוגבלות שלי יותר מכל דבר אחר. היא העוצמה שלי, אבל היא העוצמה שמתארת את המוגבלות שלי. כי עצם ההבנה היא המוגבלות. אני מבין בכלים שלי. אני מבין מפה עד פה. אני מבין כי יש לי נתוני יסוד שאני יכול להבין איתם. כלומר, ההבנה, התלמוד, התלמוד, שהוא מתאר את העוצמה של האדם החושב, אני חושב משמע אני קיים וכולי, ההבנה מתארת את המוגבלות. אני חושב משמע אני קיים, פירושו משמע אני קיים באופן המוגבל שלי. החודעה, ביטול, אמונה, אמונה היא רגש בלתי מוגבל. מלך המשיח יסביר ויבאר את המעשה גדול של התמימות. תלמוד גדול או מעשה גדול? העולם אומר, ברור שההבנה היא יותר. והעולם הפנימי אומר, ברור שהתמימות היא יותר. המעשה, התמימות, ההודעה. מלך המשיח יסביר ויבאר את המעשה גדול, גדול תלמוד רק בגלל דבר אחד שהוא מביא לידי מעשה. גדול תלמוד כי גדולת ההבנה היא שבסופה אני תופס שמהמקום הזה שממנו אני לא מבין כלום מתחילה האמונה והיא בלתי מוגבלת. אתם יודעים מה הערכה של ההבנה? להבין שהאמונה היא עוד יותר גבוהה ממה שהבנתי. מישהו פעם שאל אותי, כשרבי עקיבא היה פותח במילתא דבדיחותא, כך כתוב, שהוא היה פותח כל שיעור במילתא דבדיחותא, מה היה המילתא דבדיחותא? שאל אותי אם יש באיזשהו מקור את הבדיחות, כי זה מעניין, היום מחלקים בוואטסאפ בדיחות כל הזמן. אז אולי יש חלק מהבדיחות של רבי עקיבא. אמרתי לו שאני חושב, שהמילתא דבדיחותא הייתה שכשרבי עקיבא אמר בוא נלמד, זה המילתא דבדיחותא הכי חזק שיש. אתם יודעים למה? מי יכול יותר מרבי עקיבא להגיע להבנה? יש מילתא דבדיחותא יותר מלהגיד בוא נבין את מה שהקודש ברוך הוא אמר? הרי אם תחשוב על זה ברצינות, אתה תחנק מצחוק. אם ברצינות תחשוב על מה שאתה רוצה עכשיו לעשות, אתה פשוט תמות מצחוק. אני נותן עוד שנייה. אתה תמות מצחוק, זה הרי הדבר הכי מצחיק שיש. מה יכול להיות יותר מצחיק? אם הייתי עושה לכם עכשיו סרט מצויר, של עדת בבונים לומדת כתבי הרמק, ועושה את זה ככה יפה, עם יצפן, עם זה, הייתם נופלים מצחוק, הייתם מתים, מה? הייתם מחלקים את זה עכשיו בסרטים והכל? למה זה פחות מצחיק שאנחנו לומדים עכשיו, טניה? עצם זה שאתה חושב שזה פחות מצחיק, אתה יודע איזה צחוק זה? הרבי כותב במקום אחד, עוד שנייה, הרבי כותב במקום אחד דבר כל כך עמוק, הוא אומר, הדבר היחיד שהוא גזירת הכתוב גמורה, זה שהקודש ברוך הוא אמר לי שאני צריך להבין, אז גזירת הכתוב שאני אבין. זה הרי לא מובן איך אני יכול להבין, אבל זו גזירת הכתוב שאני צריך להבין, אז אני מפעיל את המוחים כדי להבין. אתם יודעים מה זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? ככל שאני אגיע להבנה גבוהה יותר, אני אקלוט את המוגבלות. ואז האמונה תתחיל ממקום עוד יותר גבוה, ותגיע למקום עוד יותר גבוה, כי היא מתחילה ממקום יותר גבוה.
והמעשה, כמו שלמד, הוא מכוון לנקודה הפנימית.
והמעשה הוא הנקודה הפנימית.
והמשיח
יגלה את המעשה שהוא הנקודה הפנימית. זה דבר פלא פלאות. זה דבר לא יאמן. זה ממש, זה יחי. זה דבר, זה פלא פלאות. איפה עצרתי? אני רוצה להגיד שבסדת הדיברות,
שנאמר,
אל
לא תרצח. נאמרים שני הדברים גם יחד. אל תרצח, ואתה לא תרצח.
עוד פעם? אל תרצח?
תרצח, ולא תרצח.
כן, כן, כן.
אל לא תרצח. זה שני הדברים יחד, מה שכל השיעור מדבר על זה. אל תרצח, הוראה, ולא תרצח, אתה לא תרצח. בו זמן, זה הנצחיות.
פלא פלא. פלא, 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 פלא. נפלא.
זה הלשון העברית.
נפלא, 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 נפלא. לא תרצח, זו עובדה. מדהים. בדיוק, בדיוק, ואהבת, ואתה לוקחת את זה, אבל עכשיו לכל העובדות, לכל ההלכות. כמו שבאהבת את השם אלוקיך, פילה פלואים, ואהבת את השם אלוקיך, הרי זה התחייבות, זו הבטחה. המילה ואהבת, ושבת. אז איך הרמב"ן קורא לזה, זה לא לשון ציווי, זה לשון, זה לא כמו כבד. אלא ואהבת. ואהבת, בעצם כל לא בתורה, מתאר שני דברים. ציווי, ועובדה. זה ברור שבסוף לא תרצח. האלשך אומר את זה במקומות מסוימים. האלשך אומר, כתוב בהשבת אבידה, השב תשיבם לאחיך. לא תוכל להתעלם. אז הוא כאילו מתרגם, לא תוכל להתעלם, אין לך רשות. ברור, לא תוכל להתעלם. ניסיתי להגיד השבוע שאולי זה עומק העניין בפרשה של ולא יכול יוסף להתאפק. זה פלא פלאות. אולי ולא יכול יוסף להתאפק, הוא הגיע לשלב שאין לו רשות. אין לו רשות. אומר האלשך הקדוש, מה זה לא תוכל להתעלם? אם זה אין לך רשות, שיהיה כתוב, אל תתעלם. אומר האלשך, אני אומר לך שבסופו שתגיע למצב שלא תוכל להתעלם. זה הטבע שלך. אתה חושב שהטבע שלך הוא להתעלם, ואני אומר לך שהטבע שלך הוא לא להתעלם. זה הטבע הפנימי שלך. רק מה קשה לך לחשוף אותו? אז חשוף זרוע קודשך.
לחיים.
נו, אז מה?
עד כאן חלק
אתה הולך לישון כבר? נו, אז בוא תשתה לחיים, נו, תיקח כוס. אתה אמרת יחי המלך. אתם שומעים? זה גוואלד יוסף או לא? זה גוואלד יוסף? זה לא יאמן. כלומר, זה פלא פלואים. לחלקל לחם לפי הטעם. נו, על זה לחיים. נו, 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 תחלקו שם לחיים. איזה ניגון אתה רוצה, פיני?
אמרתי, יש את
חיים
של
בלז,
אמרת, יש את
חיים
של
מיגדל, שרוב כאן. מה זה יש את חיים של בלז? מה אתה רוצה היום? איך זה? אתה שם. התעוררת היום, יש את חיים של בלז.
הרבה, מילי, זה בדיחות, זה בדיוק סוף התניה של היום, של דלת. שהרבה היה...
כן, 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 הוא בת חי רבנן. זה בת חי רבנן, זה מילי, זה בדיחות, זה פילה פלוי. נו, 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 לחיים, זה חילקו לי פה לכמה ימים. תביא, תביא שם כמה כוסות, איתי. צביקה לי. אמנואל, נו. היי, 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 אנחנו רק מתחילים, פיני, הולך לישון עוד מעט, אבל אנחנו מתחילים עכשיו. היי, היי,
היי, היי,
היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, לחיים, 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 ולברוכן. נו, 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 לחיים, לחיים. יונתן, אתה כבר שתית היום משהו? חזקה על חבר. השבוע בחנוכה דיברנו על העניין של... חנוכה דיברנו על העניין של הכוח לנצח את יוון. של הכוח לנצח את יוון. ושהכוח לנצח את יוון בעצם... נגיד לכם מתי הזכרתי את זה. אני לא בחדשות כל כך, אבל אמרו לי, אני לא יודע, אגב, מה היה בסוף? מה היה שם עם הטייס הירדני? עם הטייס הירדני 2-0, מה היה עם הטייס הירדני הזה? עם דאש. היה איזשהו סיפור עם טייס. לא, אני רציני עכשיו, משהו עם דאש. נו, ו... אז אמרו לי שכל העולם נמצא... התחילו אותי אתמול, נדמה לי, לפני מנחה או משהו, נכון, אמנואל? אמרו שהעולם נמצא עכשיו בפחד אדיר מדאש האלה, שתפסו מישהו ו... העולם שלנו נמצא בפחד מה... אמרו את זה, זה יש לי כמה חבר'ה צעירים. אמרתי, תגידו לי, מה?
הייתה תוכנית של צבי יחזקאלי,
הוא בדיוק חוזר בתשובה, זה כתב שחוזר בתשובה, והוא נכנס לכל המסגדים שלהם ולכל זה, הוא מראה שם איך הם, את הקריאה שלהם, איך הם מחזקים, איך הם עושים...
השאלה היא עמוקה מאוד, השאלה היא מה בעצם, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? כלומר, מה... כשרוצים להראות את הרוע עד ציאו, מה רוצים להראות? מה רוצים להראות כשרוצים להראות את הרוע עד ציאו? בפנימיות רוצים להראות שיש זה לעומת זה. בוא נחשוב רגע, מי פה מכיר אנשים, מי פה מכיר איש אחד? מי מכיר אנשים שיכולים ככה בקלות לערוף ראש? סליחה על החוסר צמחונות. זה פתאום הופך להיות הנושא המרכזי של עולם המערב. אני חושב שיש פה משהו מאוד עמוק. זה לעומת זה עשה האלוקים. כשזה יכולה להיות הסיטרא אחרא, תבין שאפשר להגיע לצד ההפוך לגמרי באלוקות. אבל תדע לך, יש מלחמה, יש מאבק קבוע. כשאתה תגיע לצד ההפוך לגמרי, אז הסיטרא אחרא תתעצבן, כמו במשחק. והיא תלך ותבדוק אותך יותר חזק.
לפי מה שאתה אומר, זה לא שאפשר להגיע, זה שקיים.
עד... שאפשר יהיה להגיע לנקודה שבה אי אפשר שאין מאבק. איפה המקום שאין מאבק? באלוקות. איפה המקום שאין מאבק? המקום שאין מאבק בעולם הפנימי נקרא ביחידה שבנפש. לא בנפש, לא ברוח, לא בנשמה, אפילו לא בחיה. כמו שיש נפש טהורה, יש נפש טמאה. כמו שיש רוח טובה, יש רוח רעה. כמו שיש נשמה, יכולה להיות נשמה הפוכה לגמרי. ביום כיפור מתפללים חמש תפילות. ביום כיפור מתפללים חמש תפילות. התפילה האחרונה היא היחידה. אתם יודעים מה קרה בחנוכה? בחנוכה, זו הדגשה כל כך יפה, בחנוכה מצאו פח אחד של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול. בחנוכה גילו תגלית אדירה, שיש ליוון אפשרות לטמא את כל השמנים שבאחד. מי שמתעלם מזה לא תופס בכלל את המאבק. על כל שמן טהור שבהיכל, יש לה סטרה אחר כוח לטמא אותו. וכשנכנסו למקדש, מצאו שכל השמנים שבהיכל טמאים. הכל. איך מגדיר את זה המהר"ל בלי להתבלבל? יוון עולה במספרו 66, והיכל עולה במספרו 65. במאבק הכוחות בדרבי, יש ליוון כוח גובר על ההיכל. ואז כתוב שם, בדקו ומצאו פח אחד של שמן, או חיפשו ומצאו. שמתם לב פעם שלא כתוב שם, נעשה להם נס ונמצא פח אחד של שמן? הרי כולם אומרים נס פח השמן. אתם יודעים מה היה הנס? שכשיהודי יבדוק, הוא ימצא את הפח של השמן שמונח בחותמו של כהן גדול. שמונח בטבעת. חותם זה מה שיש בטבעת. זה החותם של הטבעת פה. ונחתום בטבעת המלך. בטבעת אין ראש, אין זנב, אין התחלה, אין סוף. ולטבעת יש חותם. ובחותמו של כהן גדול, זאת מעלת קודש הקודשים, יש פח אחד של שמן, שיש בו כוח להאיר מהמקום שלך פלוס שבע. יש בו כוח להעלות אותך שאתה למעלה מהטבע למקום הכי עליון. לא נעשה להם נס, חיפשו ומצאו. על זה יוון לא יכולים. זה הנס של חנוכה. בתוך המאבק, כשאתה מעלה קודש, אפילו כבר לא בנפש, אפילו כבר בקודש, עוד יש ליוון כוח לגבור. המקום שבו הם כבר לא יכולים, הוא המקום שאותו יוסף מגלה. זה דבר אדיר, אדיר, אדיר. הנקודה הזאת, האם אני באמת, 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 עכשיו לא מילים, אני יכול לצאת עם וורטים טובים, אני יכול לצאת עם מילים יפות, אני אומר את זה רק לעצמי עכשיו, חס ושלום לאף אחד, אני אומר את זה לעצמי. האם אני יכול באמת, באמת, להבין שההבנה היא מוגבלת והיא לא נועדה אלא להביא אותי למקסימום גובה שאני יכול, לשעבד עוד מוח ועוד מוחין ועוד מוחין וללמוד וללמוד ולהבין כדי להגיע למקום הכי גבוה שממנו מתחילה האמונה, ההודעה והתמימות. והיא לא מוגבלת. האם אני יכול לחיות את המציאות הזאת שאלוקות היא הדבר הרציני והשאר חולף? מה זה חולף? חולף פירושו על נקודת קודש שלך יכולה להיווצר יוון. אתה מודה או לא מודה? אתה מודה במאבק בין הנפשות אצלך? מודה או לא מודה? אתה מודה שאתה יכול להתרומם ומול זה יכולה להתרומם מסוכה? עוד יותר חזקה? מודה או לא מודה? ואז שאתה מגיע לשם, אני אומר את זה לי, כל רק לי עכשיו נדבר. ואז נשאר לך רק דבר אחד. יחידה. וזה חנוכה. לכן חנוכה זה בכלל לא נס. חנוכה זה בכלל לא מציאות נורמלית. זה לא נס שבו היינו במוות ויצאנו לחיים. זה לא נס כמו שאנחנו תמיד אומרים. זה לא פסח. אם לא היינו יוצאים ממצרים, אז לא היינו. אם לא היה הקדוש ברוך הוא מושיב אותנו בסוכות במדבר, אז היינו נשרפים. אם לא היו ענני כבוד, היינו מתעדים. אם לא היינו יוצאים מימן והחשבי ראש, אז היה חס ושלום פתרון סופי. אני מבין מה הנס. מה היה אם לא היו מוצאים פח של שמן מונח בחותמו של כהן גדול? אז לא היה חופש. מה היה? אז לא היו מוצאים פח אחד מונח בחותמו של... אז מה? אם לא הייתי יודע שחיפשו ובדקו ומצאו, וכשיהודי מחפש והוא בודק, זה מה יש, אין שום דבר אחר שעומד. זה כל הסיפור בכלל של חנוכה, אין שום סיפור אחר, זה הסיפור. חנוכה תמיד יופיע בפרשות שיוסף בא ללמד אותנו את המושג של איך להסתכל בפנימיות ליהודי. האם אני יכול להסתכל ברצינות? רק אלוקות. זה מבחן, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. ויוסף צריך לעבור את כל הזיכוכים רק כדי להגיע לזה שהוא יכול לתת לי את הכוח, ואני נקרא על שמו. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, נהג איתנו כיוסף. כשמתוועדים באמת, אז צריך לבחון את עצמי במה אני יכול לקלוט את זה. האם יש מושגים דוגרי שאני יכול להבין שזה הפשט שלהם? דוגמה קלאסית, אני אתן דוגמה אחת, כל אחד שיקח את הדוגמאות שלו. זה אמיתי בכל דבר, אנחנו בערב שבת. כמה שבת היא אנושות, כמה שבת היא אלוקות. כמה היא אלוקות? כמה היא מקור הברכה? זה ישנה את כל התפיסה שלי לגבי דיבורים של חול בשבת, כן או לא. זה ישנה את כל... כמה זה... אז אל תגדיר הגדרות. אבל כמה אלוקות היא המציאות הרצינית שאתה חי אותה? כמה אנושות? האש היא של יעקב, הלהבה היא של יוסף. דיברנו על לגמול את אחיו טובה ולא רעה. דוגמה קלאסית, זוכרים את הבעל שם טוב המדהים הזה. שלושה לשון הרע הורגת. מי שזוכר את זה, אז זה עוד חיזוק בזה, כי זה דבר כל כך גדול. כדי לקלוט את זה, אתה צריך אלוקות. חז"ל אומרים שלושה לשון הרע הורגת. מי? את מי היא הורגת לשון הרע? נו? את המספר, את השומע, ואת זה שהם מדברים עליו. יפה. ועוד אמרת ככה מראש בהתחלה את זה שמדברים עליו, כי באמת הוא הכי נהרג מכולם, נכון? הגיוני? זה שמספר, זה שמקבל, נכון? לא סתם שומע, אלא מקבל, וזה שמדברים עליו, הגיוני? חכה, זה כתוב ברמב״ם וזה כתוב בגמרא. זה כתוב בגמרא, וברמב״ם בגמרא, זה מסכת ערכין דף ט' ו', כך לפי הגאות הבך. האומרו, המקבלו, וזה שמספרים עליו. אבל, כשהבעל שם טוב לימד את הגמרא הזאת, הוא לימד אותה כפי הגרסה שמופיעה בגמרא לפני התיקון של הבך. רב ניסים גאון כך גורס, אבל אף אחד לא הבין את זה אף פעם. הוא לימד אותה כך, שלושה לשון הרע הורגת. האומרו, המספרו והמקבלו. וזה הוא המשיך, גמר את הגמרא והמשיך הלאה. קפצו ושאלו אותו... לא הבנתי, א', האומרו והמספרו זה אותו דבר? ב', וזה א', שכחת את הכי מסכן. זה שמספרים עליו, כלומר אותו בכלל הוצאת לפנסיה. הוא כבר מת בטח. כלומר, שלושה לשון הרע עוד באמצע הריגה, הוא כבר מת פעמיים. מסכן, הורגים לו את החיים. זה שמספרים עליו. שאלה טובה, לא? אבל הבעל שם טוב, כך למדת הגמרא. ואז כאילו, לא, אז אני אסביר לכם את הפשוט. לגבי השאלה על האומרו והמספרו והמקבלו, פשט הוא פשוט. איך לשון הרע נוצר? קודם כל, יש מי שמייצר אותו. יש סטארט-אפ. יש איך בונים את הרעיון? לא, מתחילים לפתח משהו, זה דבר חשוב. מ-0, מ-0.1, אין אשן בלי אש, אין אש בלי אשן, אין אשן בלי מנגל, אין... מפתחים משהו. האומרו. האומרו הזה הוא איש נחמד, או לא, שאומרו. אחרי שהוא אומרו, פרשננו מספרו.
זה
כבר עובר. עכשיו, זה עובר על ידי שומעים ועל ידי מספרים. אז המספרו כבר קיבל את זה מהאומרו, הוא לא המייצר, הוא לא הסטארט-אפיסט. הוא כבר המספרו. והשלישי, זה המקבלו. אז כן, הוא בסך הכל בא לשתיב לך, ומישהו אמר לו, נישתים שביס גירת, אבל רציתי להגיד לך ש... מה הולך לעשות? נו, אם אומרים, הוא מקבלו. מבחינה הלכתית, אם היינו שואלים מי חמור מהשלושה, ברור שהאומרו הוא הכי חמור. מנובל. אבל אם תשאלו אותי, מבחינת ההשפעה, תראו כמה העולם לא הוגן, מבחינת ההשפעה של הלשון הרע בנפש, זה שהאומרו הוא הכי קל. אתם יודעים למה? א', ב', הוא כבר מזמן עבר לנושאים אחרים. הוא כבר, זה פשוט, זה סטארט-אפ שהלך לו. היו לו 30, 2 הלכו, 28 לא הלכו, זה התפתח. הוא אגב גם לא התכוון לממדים האלה. הוא רצה שזה יהיה בצורה הזו, הוא לא התכוון. הוא כבר מזמן לא בסוגיה. המספרו, הוא ודאי פחות חמור מהאומרו, היינו חושבים, אבל מצבו הנפשי הוא הרבה יותר קשה, כי הוא גם שומע וגם מספר. הוא יש לו שני כוחות. כלומר, כשאומרים לו, אדוני, אז הוא אומר, אדוני, שמעתי. שמעת, וזה מתפתח. המקבלו לכאורה הוא באמת הכי אומלל. לא עשה כלום, אבל הוא הכי סובל. כי אין לו בכלל מנגנוני הגנה. הוא פשוט נכנס לתוך מציאות כזאת. זה כבר כתוב ככה בוויקיפדיה. הוא קיבל את זה הלכה למשה מסיני. ככה זה נולד. מה יכול לעשות? יפה. אבל זה לא מעניין בלי ההמשך. ומה עם זה שמספרים עליו? אבל השון הרע הורגת. אז מה אם הוא לא קשור? אבל הלשון הרע הורגת.
הוא
לא השם, אבל הלשון הרע הורגת. למה הוא לא מוזכר? אתם לא עונים לי לשאלה. אני שואל למה הוא לא מוזכר לפי הגרסה שאמרנו הרגע.
אולי זה לא הורגת.
הוא לא נפגע.
מי לא? מה לא?
אולי זה לא הורגת אותו, זה מזכך אותו, זה עושה לו יותר
טוב. אומר הבעל שם טוב, תשמעו אל הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, את השלושה הראשונים, הלשון הרע הורגת פירושו, אין להם עולם הבא. את זה שמספרים עליו, הרסו לו את העולם הזה. אומר, איך אתה בכלל יכול לחבר את זה עם זה בכלל? איפה אתה היית כשלמדת את הגמרא? שלושה לשון הרע הורגת. כלומר, לוקחת מהם את העולם הבא שלהם. זה שמספרים עליו? ממה נפשך? אם זה לא נכון, בכלל עולם הבא. אם זה מזכך אותו, פעמיים עולם הבא. הוא איך שלא יהיה, לא נכנס להורגת. כי ההורגת פירושו רק מבחינת עולם הבא. יכול יהודי לשמוע הברקה כזאת ולהגיד שמה גאונות. לא הבין כלום. יכול יהודי לשמוע את הבעל שם טוב ולהגיד זאת אומרת שאתה יכול לחיות רק אלוקות. שהורג ולא הורג הכוונה היא מבחינת האמת, לא מבחינת הרייטינג. זה לא קיים בכלל. אין לזה בכלל מקום. המציאות היא בכלל אחרת לגמרי. אני בכלל לא באותה שפה.
ביטלת את הזמן.
אתם מבינים על מה אני מדבר? כלומר, אני יכול לחיות שני זמנים בו זמנית, אני יכול לחיות עבר, הווה, עתיד יחד. אתם מבינים מה זה להודות? אתם מבינים מה זה הודעה? הודעה, הודעה זה שאני יכול לחיות עבר, הווה, עתיד, הכל, הכל ביחד. אני יכול, אבל במציאות אני רואה ש... אבל אני לא שם. אני לא שם. חשבתם פעם על שם הוויה, שם י' כ' ו' כ', שמע ישראל, השם אלוקינו, השם הוא מקור הכוחות שלנו. מה זה שם י' כ' ו' כ', לא יודע. אבל שם י' כ' ו' כ' הוא ודאי היה והווה ויהיה. ואני במילה אחת לא יכול לחיות גם היה וגם הווה וגם יהיה. אבל הכוח לחיות היה, הווה ויהיה, זה מקור הכוח שלי, שמע ישראל. שמע ישראל, אתה יודע למה אתה לא מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים? כי במציאות, כי כתוב בעיתון, כי ראיתי. כי זה תופס. אתה יכול לעלות מעל ההבנה המוגבלת, או ש... אז אני מודיע לך שאתה לא, לא יכול. זה בתוך החג, יש לך את זה מיוסף. אתה יכול. אתה יכול. רק השאלה היא אם אתה לומד את התורה הנצחית, או שאתה לומד את המטרץ של פירושי הראשונים והאחרונים על הפסוק המעניין האחרון. בדיוק. זה כל הסיפור. כאן הנקודה, להביט על הפנימיות, להביט על הפנימיות, להסתכל פנימה. וכשאתה מסתכל פנימה, אתה לא... אז איך באמת אפשר להגיע לשם? לחיות עם הזמן. זה כל הספר, זה כל הפרשות. אתה לוקח את הפרשות האלה, ואתה כל הזמן רואה את הרובד של כאן, ועכשיו, וזה העוצמה, כי התורה לא לוקחת אותי למקום פנימי שאני לא יכול לתרגם אותו בעבר ובהווה ובעתיד. היא לוקחת אותי ומכניסה אותי לתוך הבור ומוציאה אותי ללחם שאוכלים למעלה. אני שומע את הקולות ומריח את הריחות וחי את זה הכי פה. ואז היא לוקחת אותי עם יוסף, עם כל הזיכוכים של יוסף, עד שהיא מביאה אותי למקום שיוסף יכול לעמוד מול פרעו ולהגיד בלעדי. עד למקום שהוא יכול לעמוד מול האחים שלו ולהגיד להם במילים הפשוטות ביותר, גמלו הוא ראה, ועכשיו העליתם את העולם למקום של תשובה שעליו אני חייב לגמול לכם טובה, כי אתם הבאתם את העולם למקום שלא היה בו.
כשמכרו אותו, הם מכרו לחם.
כן, כן, זה אמרתי.
כן,
זה... ועכשיו הוא מחלקל אותם לחם. ברור, ברור. הם מכרו אותו, והוא מחויב להם לחם על הלחם שהם אכלו. הוא מחויב להם על הלחם שהם אכלו לחם. לפי הטף. אז אתה יכול גם לגמור את, אתה יכול גם לגמור את השיעור הזה זה צדיק. אתה יכול להבין שתפקידו של הצדיק בעולם הוא רק אחד, כל תפקידו של הצדיק בעולם הוא לגלות בי את הכוח שלי, אחרת הוא לא צדיק.
אז לפי זה גמלתו זה חובה, זה בכלל לא זכות.
נכון. נכון.
הוא היה חייב מצד
הדין לקחת. ברור. לכן אני טוען שלא יכול יוסף להתאפק זה שאין לו רשות.
אז מה פה הגמלה? אז כאילו המילה היא לא נכונה.
למה? לגמול? לגמול זה להחזיר מה שאתה חייב. יחסי גומלין. לגמול זה להחזיר את החובה, זה פלא פלאות. אתה יודע מה עושה איתנו הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה עושה איתנו הקדוש ברוך הוא? דבר מדהים, הוא גומל חסדים טובים לעמו ישראל. הוא לא רק נותן חסדים, לא, שמע טוב, הוא לא רק עושה חסדים, הוא גומל חסדים. אתה יודע איך הוא גומל חסדים? הוא גומל חסדים, הוא אומר, תשמעו, אני אתן לכם, אבל אני אעשה את זה שאני נותן לכם כי זה מגיע לכם. אני גומל לך על מה שאתה נתת לי. מה אני נתתי לך? אתה תעשה איתי את המצוות שאתה רוצה, אתה תזכך את העולם, אתה תעלה את העולם, אתה תרומם את העולם, אתה תהפוך את העולם הזה לדירה שנתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו פה, ואז החסדים הטובים שאני עושה איתך מגיעים לך. גומל חסדים טובים.
בדיוק ברכת הגומל.
הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב.
רב חסד ואמת.
רב חסד ואמת, זה הספירה הזאת. המידה של רב חסד ואמת, רב חסד, שמביא לה...
זה לא חייבים.
זה, עוד פעם?
זה גומל החייבים.
כי יש ואין. כלומר, כן חייבים בפועל בנגלה. אבל בעומק, בעומק, בעומק. אגב, האם זה פותר אותי עכשיו מדיני בית דין על מה שמחרתי את יוסף? מה פתאום? אומרים האחים, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו. איך הזכרנו תמיד את האור החיים הקדוש? לו יסתמנו יוסף, יאללה, הלוואי, הלוואי כבר שיסתמנו. אי אפשר כבר לחיות עם העוצמה הזאת, אי אפשר לחיות מול הצדקות הזאת. בוא שיסתמנו כבר, שיתן לנו איזה אגרוף. שיהיה איזושהי תגובה. ואם יסתמנו, אז אולי המכות שיחטפו חס ושלום, זרענו וזרע זרענו, יהיו פחותות. לו יסתמנו, יוסף, כך לומד האור החיים הקדוש. בוכה יוסף ואומר להם, התחת אלוקים אנו? זאת אומרת, מה הקשר בכלל בין החשבון הזה עכשיו של גמול, של שכר, של עונש? מה זה קשור בכלל? זה בכלל שני דברים אחרים לגמרי. האם אתה תופס שהכל אלוקות? אם אתה תופס שהכל אלוקות, אז אתה יכול לתפוס שאני הצדיק. אבל אני אחראי על החשבונות? אני יכול לנקות חשבון? על מה אתה מדבר בכלל? אני יכול לתת לך כוח ולהודות על כל הדברים המופלאים, ומה זה קשור? השכר, העונש, הזיכוך, אתה יודע לקבל אותו באהבה? אתה יודע לקבל את המכה באהבה? ככל שאתה חי יותר אלוקות, מה המבחן הראשון של יוסף? אם אתם באמת חיים אלוקות, יש לכם מבחן אחד. אל תעצבו. ואם תעצבו, סימן שאתם לא חיים אלוקות. דיברתי הבוקר. אחרי שהוא גומר איתם והכל, המילה האחרונה שהוא אומר להם לפני שהם יוצאים למצרים, אל תרגזו בדרך. אל תרגזו בדרך. איך אתם מבינים אל תרגזו בדרך כולם? מה זה אל תרגזו בדרך? במילים פשוטות, אל תריבו, בלי נרבים, לא לתעצבן, נכון? אל תרגזו בדרך, יפה. אבל ברוב הפעמים במקרא, כשמופיע אל תרגזו, המילה רגז היא לא נרבים, לא עצב. המילה רגז חרדה, חשש. חרדה מהעתיד. שמעו עמים, ירגזון, במקביל לחיל, אחז. ונתן לך השם שם לב רגז וחיליון עיניים. מה זה לב רגז בתוכך? לב חרד ממה יקרה. אתם יודעים מה זה? אל תרגזו בדרך. אומר יוסף לאחים, אתם באמת הבנתם שהכל אלוקות? אז יש לי לכם בקשה אחת אחרונה. זו המילה האחרונה, אל תרגזו בדרך. יוסף הוא האבא של הדרך. הוא הדרך, כמו רחל, הדרך. הוא הדרך, הוא בדרך, הוא במצרים. את רחל פוגש יעקב בדרך. רחל נקברת בדרך. יוסף הוא הדרך. יהודה הייתה יהודה. יוסף הוא הדרך. הוא אומר להם דבר לא יאמין. אתם יודעים למה אדם לא יכול להרגיש אלוקות? בעברית אחרת, אתם יודעים למה אדם לא שמח? מאחת משתי סיבות. או כי הוא תרוד כל כולו ממשקעי עבר. זה משגע אותו. למה החלטתי כך? יכולתי לפעול אחרת לגמרי. מה פתאום נכנסתי לשם? שטות. או מדאגה נוראית, מחרדות מהעתיד. אפשר לצחוק, אפשר לשים את זה בצד, חרדות משביטות את האדם. הרב הירש אומר, אתם יודעים מה הפירוש? אל תרגזו בדרך. אל תחשבו על מה שעתיד להיות. אל תרגזו בדרך אם אתם שליחים, תתעסקו בהווה. אם אתם שליחים, תחיו את האלוקות. אל תרגזו בדרך. זה נכון שרוגז זה נרבים, אבל אתם יודעים למה אדם נמצא ברוגז? כי הוא חרד. אז הוא מוציא את זה בעצבנות. כל כך עמוק. החרדה היא הבסיס לנרבים האלה. ממה אתה חרד? אתה חרד מהעתיד. אתה לא מבין איזו כפירה זאת? אתה יודע מה יהיה בעתיד? כלומר, אתה חרד ממה שאתה מנתח.
דמיונות.
אתה חרד מדמיונות. זה לא המילתא דבדיחותא של רבי עקיבא. כלומר, אם זה לא היה עצוב, זה לא היה מצחיק? יש משהו יותר מצחיק? כלומר, אתה טרוד מהעבר, זה קרה בעבר לא בגלל שהקודש ברוך הוא היה שם, כלומר, שם אין השגחה. אתה חרד מהעתיד, יש לך אפס הבנה במה יהיה בעתיד, ונשאר לך אפס אנרגיה להווה. אם זה לא היה מדכא, זה לא למות מצחוק הניתוח הזה. את זה הוא אומר בשלוש מילים. אל תרגזו בדרך. אל תרגזו בדרך. על מה אתם מדברים עכשיו? על מה היא נפקה מינה? הרי הם כל הזמן תרודים באיך הולכים לאבא ואומרים לו את זה. אתם חשבתם פעם, הרי אין אחד שלא חשב על זה בסיפור. איך אנחנו הולכים לפגוש עוד שתי דקות את... מה אומרים לאבא? אבא, עבדנו עליך. אבא, מה אומרים? הרי הם שולחים את צרח בת אשר, את הנכדה. מה אומרים לאבא? יוסף אומר להם, תעשו טובה, תפסיקו לחשוב עכשיו. אתם יודעים איך קוראים למי שלא חרד מהעתיד בתורה? זה מצוות עשה, חובה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אתם יודעים מה זה הודעה או תמימות? זה בדיוק המילה. תמים בעולם המודרני, זה מילה נרדפת לנאיבי, מילה נרדפת לקצת טמבל. פרייר, משהו, ב-12 בלילה מותר להגיד, משהו קרוב לאהבל. תמים. בחור טוב, אבל מהצד הלא נכון של המשפחה. ה-IQ, בסדר, בשבילו זה טוב. זה כל כך עקום, אנחנו כל כך לא מבינים עברית. תמים פירושו בעברית שלם. מי שיש לו נכות באצבע הקטנה של רגל שמאל הוא בעל מום, נכון? ומי שיש לו נכות בשכל הוא תמים. באמת כך הבנתם את המילה? אתם לא תופסים את הציניות שאנחנו חיים בה? אין מקום גם קצת, 2% לאלוקות, קצת. תמים פירושו, האם אתה יכול לחיות בשלימות? מה שלומך? מה השלום? יש לי רק דרך אחת לחיות בשלימות. אל תרגזו בדרך. אל תעשו צחוק. אל תהפכו את מה שאתם דואגים מהעתיד למה שמשבית לכם את האלוקות עכשיו. או שלא הבנת שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אתה לא תופס שזה מה שיוסף מחלקל אותך? אז מאיפה יהיה לך כוח? משפט אחרון, יעקב יורד למצרים. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, הכל יהיה בסדר. הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה. הוא אומר לו, אנוכי ירד עמך מצרימה. הוא אומר לו, אנוכי אהלך גם עלו. זה לא מרגיע אותו עד שהוא אומר לו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ורק עכשיו נדמה לי שאני מבין את המושג על עיניך. עיניך זה היכולת שלך לראות. זה המושג עיניך. אתם זוכרים איך יוסף אומר לאחים שלו? ואתה אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, כי מחרתם אותי. אין אף פעם במקרא חרון בעיניים. מהעיניים לא יוצא חרון. חרון אף, אומר הרמב"ן, זה אשן שיוצא מהאף. כשהיינו ילדים, היה לי איזה דוד שהיה אומר, בוא תסתכל לך, אני מוציא אשן עם הסיגריה מהעיניים. כל הזמן חיכינו, מהאוזניים, מהעיניים. לא יצא, אבל הוא עשה מהאף, רצה שנראה כאילו... אל ייחר בעיניכם, זה ביטוי מוזר מאוד. אתם יודעים מה יוסף אומר לאחים שלו? באפכם, שייחר, טוב מאוד. יש לי בעיה עם זה שיהיה לכם חרון אף? אתם יודעים איך תתגברו על זה? עין בעין נראו. בעיניכם שלא ייחר. בעיני השכל שלכם, בעיניכם תנסו להבין מה יש פה. בעיניכם אל ייחר. זה הכוח של הצדיק. הכוח של הצדיק זה לגרום לי לראות אחרת. בעברית לראות. רק עוד פעם אחת מופיע בעיני חרון. יודעים אצל מי? רק עוד פעם אחת. רק עוד פעם אחת. זה מדהים. נו, מדהים. מי עוד אומר חרון בעיניים? בכל המקרא. חרון בעיניים. פילפלוי. איפה? לבן. לבן מחפש בכל המקומות איפה הטרפים. רחל מסכנה יושבת על הגמל, נכון? דרך נשים לה. והיא מתנצלת והיא אומרת לאבא, תתה, אל ייחר בעיני אדוני. זה כנראה סלנג משפחתי. רחל ויוסף. אתם יודעים מה הפשט אל ייחר בעיני אדוני? האמת? אני במקומך, היה יוצא לי אשם מהאף חבל על הזמן. מה שאני עשיתי לך עכשיו, באמת לא בסדר. אבל בעיניים שלך, שלא איך. אם תבין איך הוצאתי עבודה זרה ממך, בעיני אדוני לא איך. והפעם השלישית שמדברים עם רחל, האחרונה האחרונה, שם לא כתוב חרון. בא הנביא ואומר לרחל, אמא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. לא הבנתי בכלל. מתי ישובו בנים לגבולם בעזרת השם? בגאולה. אז לכן עכשיו מנעי קולך מבכי. כשהם ישובו, ההפך, אני אבכה כדי שהם יבואו. אני לא מבין מה הוא אומר. הנביא ענה על זה. מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. עכשיו. עכשיו יש תקווה לאחריתך. עכשיו. איך יש?
זה הדרך.
איך יש? הדרך. איך יש? תראית למה את לא רואה? כי העיניים שלך מלאות דמעות. אז אם העיניים מלאות דמעות, את לא רואה עם העיניים. אבל אם תמנעי את עינייך מדמעה, וקולך מבכי, אתם יודעים מי יוציא את קולו בבכי? יוסף. ועינייך מדמעה רחל. אם תמנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, אז תראי שעכשיו יש שכר לפעולתך. שעכשיו במקום הכי תחתון מגלים עולם של תשובה שלא יגלו בעולם הבא. עכשיו יש. עכשיו יש תקווה לאחריתך. עכשיו שבו בנים לגבולם. רק תמנעי עיניי, הרי את לימדת אותנו על יחר בעיני. את לימדת את יוסף על יחר בעיניכם. אז ממך אני אומר, ממך אני יכול לבקש ועינייך מדמעה. כי יש. בפועל. עכשיו. ממש. איך אפשר להיות שם? אי אפשר להיות שם אם התורה היא לא נצחית במובן של קיימת לעולם ולעולמי עולמים פה. עכשיו. כי לי אין כוח לחיות את זה אם משהו אינסופי לא נותן לי את הכוח לחיות את זה. המציאות היא הרבה יותר חזקה. יש ביוון כוח גובר. אין לי כוח לחיות את הקודש קודשים מול יוון. אם אני לא מרגיש את הצורך בנצחיות הזאת, זה נובע מבלוף עם עצמי, שבו אני חושב שאני יכול למגר את יוון. אני לא יכול. יש ביוון כוח גובר עליך. כל רגע פתאום קם איזה, אני הולך קדימה ופתאום זה לעומת זה, זה לעומת זה. עד שאני אבדוק ואמצא בתוכי את היחידה. את הפח שמונח בחותמו של כהן גדול. הוא פה. הוא נמצא. הוא נמצא. זה השמן הטהור שנמצא. הוא נמצא. הוא הרבה 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 למעלה מההלכה. על פי ההלכה לא היה צריך אותו. טומאה הותרה בציבור. בדקו ומצאו. אלה שני הניסים. א', שבדקו. כמו שאנחנו אומרים תמיד, לא שאלו את הרב. זה בכלל לא רלוונטי. בית שמצאו, לא שנעשה להם נס ומצאו. הנס בא אחרי שבדקו ומצאו. מי שבודק ומוצא, נעשה לו נס, שזה מספיק לשמונה ימים. אבל הנס הוא כאילו מתבקש מאליו. ברור שהוא יופיע הנס הזה. הנס הזה מופיע מבדקו ומצאו. מול יוון אין לי מה לעשות. חוץ מלבדוק ולמצוא בפנים פח מונח בחותמו של כהן. זה המייסה של יוסף. הצרפיכם, בזה נעמוד.
לפי מה שהרב אומר, ככל שבן אדם עולה ומתקדש, עולה בו בסולם, אז המקום לנפילה שלו הוא יותר גדול.
נכון
מאוד. אז מה הוא עושה פה? כלומר, אתה אומר לי כאילו, אם תעלה בסולם, אתה עלול ליפול יותר למטה.
אלא אם כן
תדע. אז מה אני עושה?
אלא אם כן תדע שאתה בא מהכוח של היחידה. מהכוח של האינסוף. תקבל את הכל מכוח, לא ממני, לא ממני, אלא מהכוח האינסופי.
אני עושה הכל מהאינסוף, אבל בא יוון, ואז הוא נותן לי.
יוון בזה לא יכולה לגעת. זה העניין של חנוכה. כי היא יכולה לגעת עד החותם של כהן גדול. היא לא יכולה לגעת. ניצחתי.
היצר הרע, עכשיו אני עולה עכשיו מתקדש, היצר הרע בא ומנסה אותי, נכון?
נכון.
עליתי.
הוא ממשיך.
ככל שאני יותר למעלה, אני פה יותר למטה.
עד למקום שבו תבדוק ותמצא שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. מה שאתה אומר נכון, עד ליחידה. נכון, במאבק, בהיגיון. האין סופי מנצח את ההיגיון הזה. פה, בפועל, ממש, עכשיו, פה, בפועל, האין סוף הזה מנצח. עכשיו, תפתח את העיניים ותסתכל במציאות, זה נצח ישראל, זה היכולת להיות קיים. זה היכולת של התשובה. אין שום היגיון אחר. זה ודאי מנצח את יוון.
זאת אומרת, אני לא צריך להבין כבר כלום. זהו, כאילו, ההפך, ככל שאני מבין יותר, אז אני
הופך... אילו אני לא אתפוס שהתלמוד אמור להביא לידי מעשה. טוב להבין ולהבין 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 כדי להגיע למקום שבו אני מבין שלמעלה מזה נמצא את האמונה. לכן כמה שאני אבין יותר גבוה זה יותר טוב. כדי להבין שהאמונה מתחילה ממקום עוד יותר גבוה.
אז איפה בא הביטול?
שם בא הביטול.
רק שאני מגיע לשם היה הביטול?
כל הדרך אני צריך, אני מהבוקר מתבטל, אני מבין שכל העבודה שלי היא לקראת הביטול.
אז
מה זה משנה
אם אני עושה בתכלס?
איך?
אז אם בסוף אחרי זה הכל זה מעל נצח לבוא, אז זה משנה מה אני עושה בפועל, אני אעשה טוב, אני אעשה רע, בסוף יצא טוב, הכל סבבה, מה...
אני אחזק את השאלה שלו, אולי למה אין מצווה לחטוף?
למה אין מצווה?
לחטוף.
כי הרי יש ואין, עוד פעם. כי בפועל הכל, 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 הכל לפי המעשה כאן, והכל לפי רוב המעשה. ובהתערות הדילטטה, התערות הדילאלה. והקדוש ברוך הוא יביא אותך בסוף לעשות תשובה, אני חוזר לעיקרון שאמרתי, כמה גלגולים זה יעבור? Depends on you. מה אומר כל גלגול כזה? אמרתי הרבה פעמים לחבר'ה, לא מבין בזה, בין 2-4 תפנו לארי בצפת, אפשר לגשת שם בבית העלמין, הוא נותן תשובות לשאלות. אני לא מבין בזה, אני רק מבין בבירור גמור שלא יידח ממנו נידח, וכמה זיכוכים אני עובר עד הזאב, זה תלוי בי ובך. אז זה משנה קצת, אני חושב. זה בדיוק כמו השאלה, מה זה משנה בכלל חס ושלום, אני אומר את זה הכי חריף, מה זה משנה כמה שעות יהיו, נצח ישראל לא ישקר. נכון, אתה צודק. זאת התשובה. אין שום נפקמין. נכון? בהמשך למה שאתה אומר, נבוכת נצח צריך לקבל פרס נובל לסגולת ישראל, נכון?
הוא לא מצווה.
אז אני צריך לקבל, אז המשתפי פעולה עם נבוכד נצר צריכים לקבל פרס נובל. אתם מערבבים שני רבדים. לא לערבב את הרבדים. בפעולה השלילית, אני מעכב בכל פעולה. ובפעולה החיובית אני מזכך. בכל פעולה. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מוסבר בתורת החסידות, מה זה נכנסה בו רוח שטות? גמרנו, אני רק ממשיך ככה למטיבי לכת, אנחנו ממשיכים הלילה מתחיל, לא, אני גומר עוד שנייה. מה זה נקרא נכנסה בו רוח שטות? אז האדמו"ר הזקן מסביר דבר עמוק מאוד. זה הרי נורא פוגע המשפט הזה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. למה? אני דווקא עובר עבירה באופן אידיאולוגי. מה זה אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות? זה לא יפה, זה משפט פוגע בתרבות החופשית. אתם יודעים מהי רוח השטות? אומר האדמו"ר הזקן, זה פלא פלאות. רוח השטות אומרת את הדבר הבא. הרי אני בן כמו חנצח ישראל. אתה שומע? הרי אני מקום אוכל נצח ישראל. אז באמת העבירה הזאת תשבור את המערכת יחסים בינינו. לכן כתוב שכשישראל חוטא לפני שהוא גונב, הוא אומר, בואי נשאלו אילום. אתה תהיה איתי, נכון? אתה לא תשאיר אותי לבד פה. אני נכנס עכשיו לגנוב. לא יכול להיות שעכשיו אתה תעזוב אותי ברגע הקריטי. עד היום היית איתי ועכשיו אתה תעזוב בדיוק ברגע הקריטי. ממה זה נובע? זה לא בדיחה. כשישראל גונב, בעצם, אתם יודעים מה זה ישראל גונב? גנב! אתם יודעים כמה דברים אני גונב ביום? גונב דעת העליונה, אתה יודע מה זה לגנוב? זה גנב. כשישראל גונב, זה נובע מהנחת יסוד שנצח ישראל לא ייפסק. כלומר, אילו היו אומרים לי, לפני שאני עובר את העבירה הזאת עכשיו, שבעבירה שאני עובר עכשיו, אני עובד עבודה זרה למהדרין. ברור שהייתי יוצר.
גונב גונבתי.
כן. היו אומרים לי שבעבירה שאני עובר עכשיו, אני הופך... ברור. אילו היה ראובן יודע וכו'. ברור.
שאומרים לך שאין תשובה. עוד יותר.
זה דבר אחר. אבל עכשיו מדבר על זה, אז זה פשוט. אתה מבין? צריך שני, זה שני רבדים, אסור להרבב את הרבדים. זה שני רבדים אחרים לגמרי לגמרי.
יש לי
עליה, כשהרב יביא את הרמב"ן לגבי יוסף, בדיוק, בדיוק. זה שני רבדים. למה ירדנו למצרים? אומר האור החיים, כדי שלגוי גדול עושים לך שם. של האור החיים הקדוש, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אומר האור החיים, באמת זה אמור להרגיע את יעקב. יעקב שלא רוצה לרדת למצרים, כי הוא לא רוצה לעזוב את ארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אתה תהיה שם הרבה זמן, אתה תהיה לגוי גדול, הכל יהיה בסדר. אל תירא מרדה מצרימה, הוא, בעזרת השם, תקים שם ממלכה גדולה. זה אמור להרגיע אותו? מה הוא אומר לו? חזל מסבירים, אנוכי עלך גם עלו, אתה תיקבר פה, הם יישארו שם. זה באמת הרגעה? אומר האור החיים, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, הרי אתה עכשיו מבין, אתה יודע הרי שאתה יורד בגלל שצריך לקיים את גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. הרי אתה יודע שהסיפור של מכירת יוסף הוא סיפור אמיתי, אבל הסיפור שבגללו אתם יוצאים למצרים זה כדי להעלות בעולם הזה ניצוצות. הרי אתה יודע את זה. ממילא אתה יודע שלגוי גדול השמחה שם. אתה הולך להעלות את המקומות הכי נמוכים בעולם. אז האם זה סותר את זה שירדנו למצרים בגלל מכירת יוסף? זה שני רבדים. אל תערבבו רבדים, אל תערבבו, אל תערבבו, זה מסוכן מאוד.
הקטע של יוסף, שהוא אומר לו, הוא נפקי, אז הוא אומר לו אחרי זה, וגם פה לא עשיתי כלום. לא עשית,
אבל נכון, 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 לא עשיתי פה. מאומה. כן?
הרב קוק אומר שהדיעבד האנושי זה הלך התחילה האלוקים.
נכון, בדיוק. בדיוק.
לי אסור לעשות את זה, אבל...
פשוט.
יש פה איזה
תהליך. פשוט. כלומר, אני לא יכול, אני, הערבוב הרבדי פה הוא מסוכן מאוד 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 מאוד. מאוד. אבל אני חייב להבין את הרובד השני, לא כי אני צריך להבין עכשיו קבלה, אלא כי אני צריך לדעת להסתכל על יהודי פנימה. אם אני לא מסתכל על יהודי פנימה, אני לא מאמין בתשובה. אם אני לא יודע להסתכל על יהודי פנימה, אנשים חושבים שללמוד חסידות זה דלוקס, לוקסוס. זה ניסיון להבין איך אפשר להסתכל על אלוקות פנימה. איך אני יכול לעשות את אותה שבת? פנימה. איך אני יכול להסתכל על הכל פנימה? איך אני יכול לקרוא את אותו מאמר בגמרא על שלושה לשון הרע הורגת, ולראות בעצם את הכל... כלומר, איך יכול להיות פנימה? איך זה יכול להיות פנימה? אני יכול לקיים את כל ההלכות בעולם חיצוני. בלי להיכנס פנימה. את כל ההלכות בעולם. כמו הבדיחה המפורסמת על הנישתים שבסגרת. אתם מכירים את הבדיחה הזאת? אני יכול לקיים את כל ההלכות בעולם. מכירים את זה? זה בדיחה ידועה. נישתים שבסגרת, שאחד רצה לקנות אוטו. מכירים?
לא.
הוא ראה מודעה, שהחבר שלו פרסם מודעה, שהאוטו עולה... הוא קיים את כל התורה, את כל התורה פיקס, ובכלל לא לחיות אלוקות. בכלל לא, בכלל לא להיות, לא להיות שם בכלל. לא להתחיל להיות שם. לא להתחיל להיות שם. יש כל כך הרבה פעמים שנדמה לי שבשעות שישנתי בשבת, זה היה הזמן היחיד שהשבת הייתה באמת פנימית. אז היה בפנימיות. זה לא צחוק, זה עצוב, זה לבכות. והשאלה היא אם אני מצליח להעלות את עצמי למקום, האם אני מצליח להעלות את עצמי למקום שהוא... אבל רחמונס, רחמונס מאוחר, ואייל מזכיר לי שני דברים להזכיר, אז אני אזכיר שני דברים שרציתי בהתחלה. שמעת? חברות הקשה.